שרציתי קצת לחבר את מה שאנחנו עושים לעניינו של היום. נראה לי שזה לא על דרך דרוש, אבל זה כן, זה מתקשר לנושא שלנו. אנחנו עוסקים במחלוקות. דיברתי קצת על ההשתלשלות ההיסטורית של המחלוקות, הזכרתי צורות הסתכלות שונות על המחלוקת, דיברתי בפעם הקודמת על המשמעות של הדעות השונות, האם שתיהן צודקות, רק אחת מהן, כן, סובלנות, פלורליזם והמסתעף. אני רוצה עכשיו קצת להיכנס לאיך בכלל נוצרת דעה. זאת אומרת, למה נוצרות דעות שונות? אני לא מדבר היסטורית, אלא שני אנשים מתווכחים. למה בעצם, או למה שיהיה ויכוח? התיאור בגמרא, מה שהרמב״ם מביא, ירושלמי, מה שהרמב״ם מביא, שתלמידי הלל ושמאי שלא שימשו כל צורכם, ולכן בעצם התחילו המחלוקות, או דיברתי על זה קצת, שהתגבשו המחלוקות, היו מחלוקות אני מניח גם קודם, אבל התגבשו לכלל שני בתים שחולקים זה על זה בהרבה נושאים, ואיכשהו לא מצליחים להגיע לעמק השווה, להגיע לפתרון מוסכם או להכרעה. אז ההנחה היא שפשוט אנשים לא שימשו כל צורכם. בעולם אידיאלי, במצב אידיאלי, לא היו אמורות להיות מחלוקות. ואז השאלה, כל השאלה שבה עסקתי עד עכשיו, או לא כל השאלה, אבל חלק מהזמן עסקנו בשאלה, האם המוסר אמור להיות אינוכי, או שיש לו איזשהו ערך מוסף לחומר שאותו הוא מעביר הלאה, כן, במרוץ השליחים הזה מדור לדור, בעצם היא מתרוקנת מתוכן, למעשה. בגלל שזה ארטיפקט. זה שאתה לא צינור חלול, זה רק בגלל שמשהו השתבש. זאת אומרת, אם הצינור היה בנוי כמו שצריך, אז גם אם הוא לא היה חלול, הכל היה עובר אותו דבר. ההנחה, שכשאני שואל את השאלה, האם הצינור של המוסר אמור להיות חלול, או שיש בו חיכוך, כן, שהוא משפיע נופך משלו על החומר שהוא מעביר, מניחה שהתוצר אמור להיות תלוי בבן אדם. זאת אומרת, והשאלה היא, זה לגיטימי, ועד כמה צריך לנסות לנטרל את זה, אבל ההנחה היא שהתוצר בעצם, אם לא לנטרל את זה, הוא תלוי באדם. אבל אם באמת התיאור של הירושלמי, של הרמב״ם, שאומר שהדבר הזה הוא רק תוצאה של הידרדרות, של זה שאנשים בעצם נעשו פחות מיומנים, לא שימשו כל צורכם, שכחו את החומר, או את הכלים, כלי הניתוח, או את ההלכות עצמן, את התכנים עצמם. בכל מקרה, אז נוצרה בעיה שהיא בעיה שבדיעבד. זאת אומרת, אוקיי, כרגע יש לי בעיה שהחומר שעובר אליי, תוצר של האדם ולא באמת מה שניתן למשה בסיני. אבל זאת בעיה שנוצרה בדיעבד, באופן עקרוני זה בכלל לא היה אמור להעסיק אותנו העניין הזה. נכון שאחרי שהבעיה נוצרת אתה צריך לטפל בה, בסדר, זה המצב. זה לא יעזור שבמצב אידיאלי זה לא היה אמור להיות, אנחנו לא במצב אידיאלי. עכשיו השאלה היא מה עושים עם זה. אבל אני הרי לא דיברתי על זה במישור של אוקיי, מה עושים עם זה, זה נתון, מה לעשות עם זה. אלא אני שאלתי האם בכלל אנחנו מוכנים לראות בתורה שנוצרה על ידי בני אדם תורה. עכשיו, מה זה נקרא תורה שנותרה על ידי בני אדם? ברור שזה מניח באיזשהו מובן שאם הבן אדם שיצר את זה היה בן אדם אחר, אז התורה שנוצרת אולי הייתה אחרת. כי אחרת זה לא באמת תורה שנותרה על ידי בני אדם. אם כל בני האדם היו מייצרים את אותה תורה, אז בסדר, אתה יכול להגיד שזה נותר על ידי בני אדם, אבל זה לא ממש משנה. זאת אומרת, בסופו של דבר, זאת התורה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה לא, היחידים צריך להגיע לידיעתנו אם זה היה האדם הזה או האדם ההוא, זה לא ממש משנה. אם כולם מייצרים את אותו דבר. לכן, אני עכשיו רוצה לסגת צעד אחד אחורה מהדיון שעשינו עד עכשיו, ולשאול את עצמנו, איך בעצם נוצרות מחלוקות? האם באמת זה איזשהו סוג של תקלה היסטורית? האם זה רק בעיה של, כמו שהירושלמי מתאר, פשוט זה מה שהם אומרים.
יש, הרב, בשיעור הקודם, אמרת שכמו רבי אליעזר, שהוא אמר להם, בשביל מה, איזה מקום יש לכלי ניתוח בכלל? זה רק צינור. מה
שנתח
בתוך הצינור הזה?
לא, אני מניח שהרי ברור שמשה רבנו לא העביר לדורות הבאים את כל הסיטואציות ואת כל היישומים שהתעוררו אי פעם. זה פשוט לא מעשי. הוא הביא להם את העקרונות ואת ההלכות הבסיסיות. עכשיו, ההנחה היא שהיישומים הם משהו מכני לגמרי. זאת אומרת, היישומים זה רק לקחת את ההלכות שקיבלנו ולראות איפה זה מתיישם ואיך זה מתיישם, אבל באופן עקרוני זה אמור להיות אוניברסלי. לא תלוי בגורם שמקבל את ההחלטה. ברור שמשה רבנו לא אמר לנו בכל סיטואציה מה צריך לעשות.
אז בהכרח זה תורה של אנשים.
לא, לא, זה מה שאני אומר.
לא,
תחשוב, אם למשל תחשוב שיש לך מחשב. בסדר? זה לא משנה, הרי איזה מחשב יעשה את החישוב. בסופו של דבר, התוצאה, תן לו את אותו אינפוט, התוצאה תהיה אותו אוטפוט. זה לא משנה כלום. עכשיו, בהנחה שזה לא...
בכל המקרים בעולם?
כן, ברור. אם האינפוט הזה, אלא אם כן יש שיבוש במחשב, מה זאת אומרת? ברור, אותה תוכנה, אותה חומרה, אותו אינפוט, אותו אאוטפוט.
אבל אם זה אותה חומרה, אותה תוכנה, זה צינור חלול.
זה בדיוק.
אבל זה לא.
מי אמר שלא? זה בדיוק השאלה. ואם אתה אומר לי...
מהמאמר שהביא הרב עצמו. אם רבי אליעזר אומר להם, הייתם שואלים אותי, הייתי אומר לכם שהוא תמה. מה איפה אתה יודע? מה זאת אומרת, היינו שואלים אותך והיית אומר שהוא תמה?
בסדר, עכשיו, אתה מחזיר אותי למה שדיברתי כבר. אני אמרתי שאני חוזר צעד אחד אחורה. אני עכשיו חוזר צעד אחד אחורה, אני אומר, כל מה שדיברנו עד עכשיו בעצם הניח שהמוסר הוא לא צינור חלול. עכשיו השאלה היא, למה המוסר הוא לא צינור חלול? זאת תקלה? לא, באופן עקרוני זה היה אמור להיות משהו אוניברסלי שפשוט עובר, זה בכלל לא משנה דרך איזה אנשים זה עובר, זה רק נתקלנו באיזושהי בעיה, ירידת הדורות, לא יודע מה, נוצרו שיבושים, לא שימשו כל צורכם, כל מיני דברים מהסוג הזה, או שבאמת יש משהו סובייקטיבי, בחשיבה שלנו, בניתוח שלנו, שזה בילט אין שאנשים שונים יגיעו לתוצאות שונות. עכשיו, מה?
לפי דברי רבי ישוע, משתמע שהוא סובר שבעצם להתחילה, התורה צריכה לקבל את הפרשנות היסודית של...
כן, אבל השאלה אם הדבר הזה הוא רק תוצאה של מצב שנוצר. התקלה הביאה לזה שאנחנו מייצרים תורות שונות. טוב, עכשיו השאלה היא מה לעשות. אז רבי יהושע אומר, אוקיי, בוא נהפוך את זה לאידאל.
זה משתמע, למרות של רבי אליעזר, משתמע שהוא מעביר את הצינור, הוא מעביר דרך הצינור.
אתה אומר שאם זה היה רק תקלה, אז מה אכפת לך? לך תשאל את רבי אליעזר, אצלו לא היו תקלות. הוא ידע בדיוק מה עבר מהדורות הקודמים. מנחינמי. לכן, ובאמת זה מה שאמרתי, בפעמים הקודמות היה איזושהי הנחה פשוטה שהדבר הזה הוא לא סתם תקלה, אלא זה כך זה וכך זה כנראה גם אמור להיות. קדוש ברוך הוא ברא אותנו כבני אדם, וכנראה שהוא היה אמור לקחת בחשבון שאנחנו אנשים שונים עם מחשבות שונות, ונגיע לתוצרים פרשניים או יישומיים שונים. אבל מצד שני בירושלמי איכשהו כתוב שזה לא שימשו כל צורכם, וגם ברמה כתוב שלא שימשו כל צורכם. אז רבי יצחק קוטנר כבר מדבר על העניין הזה, והטענה שלו זה שהוא, אני חושב שהוא אפילו מביא את זה מקור ברמב״ם, לא הסתכלתי עכשיו, אני צריך לבדוק את זה עוד פעם, שגם הרמב״ם עצמו רואים בו במקום אחר שיש פה משהו שהוא כן אידאלי, זה לא רק איזושהי תקלה. ויכול להיות שבמובן מסוים התקלה הזאת היא תקלה ששיבחה את התוצר ולא קלקלה אותו, זה יכול לקרות. אתם יודעים, זה... יש לי חברותה שעבר. שתמיד שהייתי מציע תירוץ לקושייה של רבי עקיבא איגר, שרבי עקיבא איגר נשאר בצריך עיון, אז הוא אמר לי, טוב, עכשיו יש לך שתי טעויות. רבי עקיבא איגר נשאר בקושייה בצריך עיון על הגמרא, זו טעות אחת. אם אני השבתי את רבי עקיבא איגר, הרי ברור שלא ידעתי יותר טוב ממנו. אלא לכל היותר, עשיתי מספר זוגי של טעויות והגעתי לתוצאה הנכונה. זאת אומרת, אני מצליח להסביר את הגמרא. זאת אומרת, לפעמים השיבוש יכול להביא אותי לתוצאה טובה יותר, למרות שבאמת במקורות זה סוג של שיבוש. רק צריך לעשות מספר זוגי של שיבושים. כן, זה דרך משל, כמובן.
יש כל תקנה בניסוי פיזיקלי, מביאה אותך לתובלות חודשות.
נכון, יש הרבה פעמים, או אפילו במסורת ההלכתית, יש שיבוש בגרסה. אם הזכרתי את זה, אני חושב פעם, יש הרמב״ם בהלכות זכירות, נדמה לי. הרמב״ם כותב שם, הוא מדבר על חיוב של שומר. עם הבהמה שנמסרה לך לשמירה הזיקה. כן? שכתוב בגמרא שהשומר חייב. אתה שומר עכשיו כמו בעלים. אני קיבלתי שמירה לשמור על הבהמה, לא לשמור מפני הבהמה. זאת אומרת, לא לשמור שהבהמה לא תזיק, אלא שהיא לא תוזק. אבל ההנחה הפשוטה בגמרא זה שמי ששומר על הבהמה שלא תוזק, אמור גם להיות אחראי שהיא לא תזיק. אתה נכנס במקום הבעלים, וזאת שאלה גדולה, למה? הרי אתה לא בעלים, וצריך שיהיה ממונו ושמירתו עליך, אבל זה ההנחה הפשוטה בגמרא. עכשיו, ברמב"ם כתוב לא כך. ברמב"ם כתוב שהשומר פטור. אולי אם לא תופסים את הבעלים, יש לו שם איזושהי הערה, אז יכול להיות שכן אפשר, אבל באופן עקרוני השומר פתוק. אז כולם מהירים, זה נגד גמרות. אז מגן משנה מציע איזשהו תירוץ. עכשיו, כשמסתכלים על הכסף משנה, בצד השני של הרמב״ם, אז הוא מביא שמה שרבי אברהם בן הרמב״ם מביא, שהאבא שלו אמר שזה טעות סופר. טעות סופר, זה פשוט היה חסר שם כנראה איזה לא. לא, ברמב״ם. את הרמב״ם פשוט המדפיס, תא, בוחר וזצר. זאת אומרת, הרמב״ם מתכוון לכתוב את מה שכתוב בגמרא, ונפל שיבוש. אבל בסופו של דבר, אחרי שנפל השיבוש, המגיד משנה מצא איזשהו הסבר שמיישב את זה עם הגמרא. עכשיו, מה לעשות עם זה? נכון שאם לא היה נופל השיבוש הזה, המגיד משנה לא היה חושב על הרעיון הזה, ולא הייתה שיטה כזאת בהלכה. נפל השיבוש. אבל אחרי שנפל השיבוש, המגיד משנה מוכן לעמוד מאחורי זה.
זאת אומרת, אז יכול להיות שהרמב״ם לא אמר את זה.
בדיוק,
המגיד משנה אומר את זה. אפשר להגיד את זה.
כן, אז נוצרה שיטה שלא הייתה נוצרת בלי השיבוש. אז זה דוגמה, למשל, למשהו שמראה לנו שמשהו שהוא בעצם שיבוש במהותו. לא אמור להיות טעות, אנחנו מנסים שלא תהיה טעויות בהעתקה. מה? לא, זה המסקנה הצינית. אבל המסקנה האמיתית, אם אני באמת מתייחס ברצינות להסבר הזה, אז אני טוען שלא, התגלתה פה שיטה, שאם לא היינו, לא היה קורה השיבוש הזה, היא לא הייתה מתגלה. היינו מפסידים את השיטה הזאת בעצם. תוכל להחליט לא לפסוק כמוה, לא משנה לי, אבל התגלתה פה עוד שיטה הלכתית, שרק השיבוש יצר אותה, אני מניח שיש עליה כאלה דרך. הרבה מאוד מהתירוצים ומכל הדברים של הראשונים ושל האחרונים.
יש לך דברה דברים כאלה, שאת מראה אומרת, אם
התפסיף לא, משהו. סיבוקים אתה, אבל אז מבטרים, אז לא מוצאים תירוץ. אומרים את זה בדרך כלל כשאין תירוץ.
כתוב כן, ומה אומרת לא, תגיד לא.
ברור, אבל זה יותר, זה בגלל שלא מוצאים תירוץ. אם היו מוצאים תירוץ, אז לא היו צריכים לתקן את הגרסה. לא יצר את החיסור המחסרה. זה ראיה שאי אפשר להסביר כל דבר כנראה. אם היה אפשר להסביר כל דבר, אף פעם לא היינו מגיעים לחיסור המחסרה ולא הוקים פה.
אבל לא, כל דבר שאפשר לתרץ, זה כאילו, זה אפשר להגיד את זה שזה חלק מהפסיקה?
כן, זאת אפשרות, אתה יכול להגיד
את זה. יכול להביא לידי אנשים שהנה, יש לי רעיון
לתרץ. לא, זה לא חלק מהפסיקה, זאת שיטה הלכתית. השאלה אם אתה לא תפסוק כמו, אל תפסוק כמו, אם זה נראה לך דחוק, אין בעיה. אבל הוא מצא ערוץ פרשני, שהוא מוכן לעמוד מאחוריו, המגיד משנה, בכל זאת לא היה קט לקניה. בסדר? הוא מצא ערוץ פרשני שלא היה נוצר אם לא הייתה פה הטעות הזאת ברקע. אתה יכול להגיד לי זה נראה דחוק בגמרא, ולכן אני לא פוסק כמו. אבל שיטה כזאת ישנה, זאת אומרת, אפשרות כזאת לפרש את הגמרא ישנה. בשיעור אני יכול להגיד על זה כאחת האפשרויות. אוקיי? האפשרות הזאת לא הייתה נוצרת אם לא הייתה הטעות.
מה זה אפשרות? אבל מה יצר את זה? הוא חיפה תשובה, אני לא יודע, זה כאילו...
נכון? אבל הוא מוכן לעמד מחוריה, הוא אומר, זאת אופציה לפרש כאן את הגמרא.
זה כל פסיקה פה מן עורך דין, כדי שתמצא את
הפתח, אז אתה יכול להגיד... אבל הוא מצא פתח, זה בדיוק הנקודה. לא אכפת לי מה העידות שגרם לו. אם בסופו של דבר, אם ההנחה היא שיש פה איזשהו יושר מינימלי, אתה יכול להציע תירוץ דחוק, אבל הוא צריך להחזיק מים, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שטות. אמן? אז זה אומר שהתירוץ מחזיק מים, זה שיש לך הכרח זה לא מספיק, צריך שגם התירוץ יעמוד. אוקיי? נכון שבלי ההכרח לא הייתי מגיע לזה, אבל אחרי שיש את ההכרח, מצאתי ערוץ שבלעדיו לא הייתי חושב עליו. אגב, לפעמים פתאום אנחנו נגלה שהערוץ הזה הוא אפילו נורא הגיוני. זה איזושהי אופציה בגמרא שאולי לא היינו חושבים עליה לולי האילוץ, כי בקריאה הראשונה זה לא עולה, ואין סיבה לחשוב עוד פעם. אבל במחשבה שנייה, לפעמים אנחנו יכולים אפילו לגלות שזה יותר הגיוני מהאופציה הראשונה. זה גם יכול לקרות. ואז, בכלל, זה יכול אפילו להיות להלכה, אבל אפילו אם לא. ברמה העקרונית, אנחנו רואים שנוצר פה עוד ערוץ פרשני שלא היה נוצר בלי הטעות הזאת.
אין איזה שלב, אתה יכול להגיד, תשמע, זה מוגזם כאילו...
ברור שיש, אם הטעות הוא דחוק. אם הטעות הוא דחוק, אני לא אקבל אותו גם אם הוא נוצר. אני לא אמרתי צריך לפסוק עכשיו כמו מגיד משנה. אבל כן אפשר להגיד אותו בשיעור, זאת אומרת, בתור אחת האופציות. לפעמים הוא אפילו יהיה יותר הגיוני מהאופציה השנייה, רק לא היינו חושבים על זה אילו לא הייתה פה, לא היה פה השיבוש הזה. אחרי אבל שזה קרה, פתאום גילינו אופציה מאוד מעניינת. ואת יש הרבה פעמים ברמב״ם, יש סתירות בין הרמב״ם לגמרא. בסדר? אז כן, הספורט הלאומי זה ליישב את הרמב״ם, נכון? עם הגמרא. אף פעם הוא לא כותב כמו הגמרא. אז אנחנו, הספורט הלאומי זה ליישב את הרמב״ם עם הגמרא. עכשיו, הרבה פעמים כשאתה חושב מספיק טוב, או המוח היהודי, כידוע, הוא כבר מיומן בעניינים האלה, אחרי שאתה חושב מספיק טוב, אתה פתאום מגלה אופציות מדהימות בלפרש את הגמרא. אתה לא היית מעלה בדעתך לפרש ככה את הגמרא. אבל אחרי שאתה עלית על זה, זה פירוש נהדר. לפעמים הוא אפילו יותר משכנע מהפירושים שחשבת עליהם בהתחלה. היו לי כבר כמה מקרים כאלה. אבל לא הייתי מעלה בדעתי להגיד פירוש כזה אם לא הייתי מגלה את הרמב״ם הזה. אגב, פה זה לא שיבוש, אני רק מביא את זה כדוגמה למכניזם. זאת אומרת, אני אמר זה שיבוש, יכול להיות זה פירוש נכון ברמב״ם, באמת ככה הרמב״ם למד.
אתה גילית רק את המכניזם אבל.
מה?
רק את המכניזם, אין לך, כי אין לך פידבק כיוון. אני מכיר מהרב אפילו, בתעמד דקרא, שהוא הביא שם את הרמב״ם הזה שפוסק לא כמו שיש עוד דעה ברמב"ם, שהרמב"ם
בגלל הרמב"ם מופיע בתורה, לא דורשים
כמה דקות. באמת, כששומעים את זה, זה יותר משכנע מאשר אם אתה קורא את הגמרא כמו שהיא, נכון? אבל נשאר לדעת אם זה הנכון או לא נכון, למרות שזה יותר משכנע.
סברה זה טוב, מה רע בסברה? אם זה נשמע יותר טוב,
אז
זה יותר
טוב. אם לך להראה בסברה אחת ולא בסברה אחרת,
זה הכל. זה ויכוח, מה, חזרים ויכוחים בהלכה. אבל אם לי זה נראה טוב, אני הולך עם זה.
זה לא שגילית האמת.
למה? גיליתי את האמת. מבחינתי זאת האמת. אף פעם אני לא יודע. יש משהו עלי אדמות שאתה יכול לדעת שהגעת לאמת? אני לא יודע, אני אשתי הערכות.
הוא
הביא לפניו,
הוא הייתה לו סתירה. אז איתי תתנגש. פה הרב הביא את
זה. בסדר, לא משנה. תמיד יש לי דעה משלי, מישהו אחר יכול להתבקר. מה לעשות? זה תמיד נכון.
לכן, גם אם יש שיבוש, זה רק בגלל שתחלנו אותו מספיק והבאנו, הצלחנו להכניס אותו לתוך איזה אלגוריתם שמראה שזה עובד עד הסוף.
השיבוש נוצר בלי קשר לאלגוריתם. שיבוש נוצר. אני יכול להסביר את השיבוש. וזה יוצר את החידוש.
זה נראה לך הגיוני.
100%. אבל אתה יודע, זה כמו בכל משפט. שני הצדדים הם משוכנעים ב-100%.
לא, אבל זה נראה לך הגיוני.
לא, אני לא עושה בשני צדדים. אני עושה בי. אני לבד בעולם. עכשיו אני שואל מה ההלכה. עכשיו, אם אני מגלה אחרי השיבוש הזה איזושהי שיטה שלא חשבתי עליה קודם, והיא נשמעתי הגיונית, אני הולך איתה. אני פוסק כמוה. אם מישהו אחר יתווכח איתי, זה יכול להיות גם בלי שיבושים. יש ויכוחים גם בלי שיבושים. מישהו אחד חושב כך, ושני חושב אחרת.
זה לא יכול להוביל
לרפורמה? מה?
זה רפורמה. לכל הזמן, כל אחד יבוא לזרוק שיטות וכאילו...
אתה מחליט שזה רפורמה, אני לא קורא לזה רפורמה. רפורמה זה לא לזרוק שיטות. לזרוק שיטות זה הצעות פרשניות שאתה יכול להסכים איתם ויכול שלא להסכים איתם. רפורמה זה לא לעבוד בכלל במסגרת השיטות, זה לא להציע פרשנות אחרת.
דעות שגויות, למחשבות...
בוא נתווכח, אם זה שגויות או מה, ובלי השיבושים אתה לא תגיע לדעות שגויות. מה אתה עושה בכל ויכוחים שיש בלי שיבושים? אותם ויכוחים של בית שמאי ובית הלל, גם כן, יש שיבוש, אחד מהם טועה, לא?
זה המחלוקת רבי אלעזר לרבי יהושע.
מה?
ורבי אליעזר לרבי יהושע.
אולי, במובנים מסוימים, אלא אם כן זה רק פתרון לתקלה שנוצרה. אם זה לכתחילה,
אז... כל אחד יגיע לפתרון אחר.
לכן, ויכוחים הם לא תוצאה רק של זה, ויכוחים יכולים להיווצר בלי שום שיבושים, והם נוצרים בשפע, גם בלי שיבושים. אז יש ויכוחים, כי אנשים חושבים אחרת. אז מה לעשות? ויכוחים, נתווכח, בואו נשתכנע, או שלא נשתכנע. ברור שאנחנו לא נגיע לוודאות. אף פעם אפשר להגיע לוודאות. מי שיש לו ודאות בטור, אז דעתי הוא משלה את עצמו. אבל יש לך סבירות, ואתה הולך איתה. זה מה שאנחנו יכולים לעשות, אין לנו יותר מזה. אז אני חוזר לענייננו, אז בעצם השיבושים יכולים אפילו לייצר דברים, תוצאות חיוביות. גם השיבוש הזה שמתואר בירושלמי, שלא שימשו כל צורכם, יכול להיות שאפשר לקרוא את הירושלמי כפשוטו, כי הרבה אנשים תורכים על הירושלמי הזה, ועל הרמב״ם הזה, איך להסביר שבכל זאת מחלוקת זה דבר אידיאלי, כמו שראינו בגמרא ביהושע ובאליעזר, בחגיגה שם בדף ג' וכל הגמרות שעושות אידיאליזציה של המחלוקת, איך ליישב את זה עם התיאור הזה שזה בעצם תוצאה של תקלה, שלא שימשו כל צורכם. אז מוצאים כל מיני יישובים, אבל יכול להיות שלא לחפש יישובים, אלא נכון, זה תוצאה של תקלה. ועדיין התקלה הזאת יצרה משהו שהוא בעצמו חיובי. זה יכול לקרות. העובדה שתוצאה של התקלה והעובדה שהתוצר הוא חיובי לא סותרות אחת את השנייה. לכן הרבה פעמים יוון החשיכה את עיניהם של ישראל, ורבי יצחק קוטנר אפשר לראות את זה על חנוכה. יוון החשיכה את עיניהם של ישראל, אבל בסופו של דבר כתוצאה מזה נוצרו מחלוקות, נוצרה שיטת ניתוח התלמודית. הוא טוען שכל התורה שבעל פה בעצם נוצרה מהמפגש עם החוכמה היוונית, ונוצרו דברים נהדרים שאנחנו רק שמחים שהם נוצרו, למרות שהכל נוצר מאיזשהו מאבק נגד יוונים שהחשיכו את עיניהם של ישראל וניסו להעביר אותנו על דתנו ואסרו לקיים מצוות וללמוד תורה וכל דברים. הרבה פעמים, כן, השטריימלים נוצרו מגזרות. זאת אומרת, אז יש כאלה שרואים גם בזה משהו חיובי. אז גם הם אומרים, אוקיי, זה נוצר מגזרה, אבל עכשיו זה הפך לאידאל אחרי שזה נוצר מגזרה. זאת אומרת, הרבה פעמים זה אפילו טבע יהודי במובן מסוים. זה הדרך שלנו להתמודד עם גזרות. זאת אומרת, להפוך את התוצר לאידאל. אבל לפעמים זה באמת נכון. זאת אומרת, למרות שיהודים רגילים לעשות את זה, לפעמים זה גם נכון. אז במקרה הזה, אני חושב שלא בטוח שצריך לחפש יישוב, אלא אין סתירה. העובדה שזה תוצאה של אנשים שלא שימשו כל צורכם זה נכון. אבל הרבה פעמים כשאתה משמש כל צורכך, אתה קצת שבוי של הרב שלך. אם אתה יודע לשכתב בדיוק את צורת החשיבה שלו, אז אתה בעצם אומר ממש כמוהו, ולכאורה זה מסירה נהדרת, אתה צינור חלול, אתה מעביר בדיוק את מה שהוא העביר לך, אתה מעביר הלאה והתורה עוברת במדויק. אבל המון אופציות שהיו אמורות להיוותר לא ייוותרו ככה. ולכן אתה עצמך כמובן לא אמור לשבש את עצמך כדי ליצור אופציות. זה אנחנו לא עושים. אבל לכן השיבוש הוא שיבוש, זאת אומרת, זה תקלה. אבל אחרי שיש תקלה, יכול להיות שיצאו ממנה דברים יפים מאוד. מה שסיפרתי לכם פעם, המגיד שיעור שלי מבני ברק, אז הוא לימד אותנו את מסכת סוכה. סיפרתי את זה, לימד אותנו את מסכת סוכה. ואז עוד לא היו שיעורים של שמואל רוזובסקי, הוא היה תלמיד מובהק של שמואל רוזובסקי. ואז עוד לא היו שיעורים של ספרים, שיעורי שמואל רוזובסקי. אז טוב, למדנו מסכת סוכה. באותה שנה יצא הכרך הראשון של שיעורי שמואל רוזובסקי, שזה היה על סוכה. האדומים, לא השיעורים הכלליים, השיעורים היומיים. הם שניהם אדומים, הקטנים יותר, השיעורים היומיים. בקיצור, אנחנו מסתכלים בספר, והאמת פשוט בול השיעורים שהוא נותן לנו. זה היה מביך. אז הוא לא אמר את זה שזה בשם רב שמואל, והוא פשוט נתן לנו את השיעור של רב שמואל, בלי להגיד, כאילו שזה שיעור שלו. אנחנו נבוכים, מתלבטים מה לעשות, בסוף החלטתי לגשת אליו לשאול אותו בכל זאת, והייתי הוותיק שם בחבורה, אז הרשיתי לעצמי. שמע, כבוד הרב, או הרב, לא נעים, זאת אומרת, אבל יצא שיעור רב שמואל על סוכה, אתה יודע? לא שמעתי על זה. אבל האמת שהשיעורים שלהם פשוט בול מה שיש שם. אז הוא הסתכל עליו, הוא היה עמום. אמרתי, תשמע, לא ראיתי את שיעור רב שמואל ולא למדתי אצלו סוכה. לא למדתי אצלו בכלל סוכה. אבל מה שהוא מייצר, זה בדיוק מה שרב שמואל אמר על הסוגיה. אני אומר לכם, הדמיון הוא מדהים. זה פשוט אחד לאחד. זה בדיוק תלמידים ששימשו כל צורכם. הוא שימש את רב שמואל, הוא היה דבוק לרב שמואל, הוא העריץ אותו, עשיתי לו את השנה כשאמרתי לו את זה. כי הוא פתאום קיבל איזשהו פידבק שהוא חושב נכון. כל מה שהוא אמר היה כתוב בשיעור רב שמואל. זאת אומרת, הוא לא צריך ללמוד את סוכה אצל רב שמואל. כשהוא לומד לבד זה גם יוצא רב שמואל. זאת אומרת, מבחינתו זה פסגת העושר היה. אני ככה לא מסכים כל כך. זאת אומרת, אני חושב שזה בעייתי קצת. אבל הוא מבחינתו זה פסגת העושר. עכשיו, זה לא אומר שאני חייב עכשיו לשבש את המחויבות שלי לרב שמואל, או לנסות לחלוק עליו בכוח, סתם כדי לא להסכים איתו. לא, להפך, אם אתה חושב תמיד חכם גדול. ואתה מסכים איתו, הולך עם זה. זה לא, אני לא טוען שהוא עשה משהו לא בסדר, אבל התוצר היה בעייתי. התוצר היה בעייתי, כי הוא לא גילה אופציות שהוא יכול היה לגלות אותן. הוא לא גילה, כי הוא היה תמוד לשיטה של רבו. ולכן, מצד אחד זאת תקלה, אנחנו לא אמורים לייצר את התקלה הזאת לכתחילה. אבל מצד שני, התקלות האלה מייצרות דברים שהם דברים חיוביים. ומה זה בעצם אומר? הרבה פעמים, בן אדם שמשמש את רבו כל צורכו, במיוחד באידיאולוגיה של רבי אלעזרית, רבי אלעזרית, כן? שאומר שאנחנו אמורים להיות צינור חלול, זה בן אדם שגם אם הוא לא בנוי כמו רבו, ואני מניח שהיו הבדלים בין צורת החשיבה הטבעית של המגיד שיעור שלי, לבין צורת החשיבה של רב שמואל. זה לא שזה בטבעי, הוא בדיוק נולד כמו רב שמואל, הוא חושב כמו רב שמואל. במקרה הוא נפל לצורת השיעור, אבל האמת שהוא גם הוא היה למד אצל רב ינקל, הוא היה יוצא אותו דבר, כי זה הוא. זה לא ככה, נכון? הרי ברור שהוא כופף את עצמו לרב שמואל וניסה לבנות את כלי הניתוח וכלי החשיבה שלו בדיוק כמו רב שמואל. ולכן זה יצא ככה. אז במידה מסוימת הוא קצת כופף את עצמו בשביל שזה יקרה. ובמובן הזה זאת האידיאולוגיה של רבי אליעזר. ומה שאני בעצם רוצה לטעון זה שפה יכול להיות שיש באמת איזשהו שיבוש. כי אתה לא צריך לכופף את עצמך. זאת אומרת, וכאן זה ויכוח אידיאולוגי, אבל אתה לא צריך לכופף את עצמך. אני למשל לא לומד בכלל כמו, אבל אנחנו מדברים, מתווכים, בסדר, אבל כל מה שלמדתי למדתי ממנו. ואנחנו לא מסכימים כמעט על שום דבר. זאת אומרת, ועדיין, לדעתי כל מה שאני אומר זה ממנו. דיברתי על זה פעם עם הספט של הרב קוק, על הסוחת שובר, שהוא כתב למחדים של הסוחת שובר. את ההספד, אז הוא כתב שם שרבי, אמרתי את זה פה, רבי אליעזר, שהוא אמר דברים שלא שמע טעם אוזן לעולם, ומצד שני כתוב שלא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אז הרב קוק אומר שם שהוא שמע מפי רבו דברים שלא שמע טעם אוזן לעולם, ונדמה לי שגם רבו לא שמע את זה. זאת אומרת, זה אמיתי לגמרי. זאת אומרת, כל מי שלמד אצל מישהו ככה באינטנסיביות, אני חושב מכיר את החוויה הזאת. זאת אומרת, אני שמעתי אצלו דברים שהוא עצמו לא מסכים איתם, אבל הוא אמר אותם. אני מתעקש. שזה מופיע אצלו. הוא אמר את זה, המגיד שיעור שלי. למרות שהוא עצמו לא מסכים. כי יש משהו באוזן שלי ששמע את זה מתוך מה שהוא אמר. אני באמת חושב שזה שם. עכשיו, הוא לא רק האומר, הוא גם השומע. אז הוא בתור שומע, שונה ממני כשומע. גם אם אנחנו שומעים את אותו אומר, התוצאה שלנו היא תוצאה שונה. ושהשומעים הם שונים. מבינים? זאת אומרת, אז הוא שומע את עצמו, הוא מבין אחרת מה שאני מבין ממנו. אוקיי? זה סתם, זה טוב, זה אני דיברתי פעם על הספר של רון, קצת אסוציאציה, אבל דיברתי על הספר של רון אהרוני, החתול שאיננו שם. שהזכרתי אותו פעם, הספר שנתת לי את הספר של אחר כך, שם זה בקצרה יותר. אז הוא מדבר, הוא מנסה להגדיר שם פילוסופיה, והוא טוען שכל הפילוסופיה זה ערבוב בין סובייקט לאובייקט. כל סוגיות הפילוסופיה, הוא מראה אותן אחת אחרי השנייה. כל סוגיות הפילוסופיה, כולן זה כשל אחד גדול. ואותו כשל בדיוק. הכשל שבו הפילוסוף בעצם לא מבחין בין עצמו כאובייקט לבין עצמו כסובייקט. כשאני חושב על איך שאני חושב, אני מופיע פה בשני תפקידים. אני הנסו שעליו חושבים, ואני הגורם החושב.
כל המגעליות שוב.
כן, כן. ולכן, הוא טוען שמזה יוצא כל סוגיות הפילוסופיה, עד האחרונה. כולם. זה
משהו
ש... לא, שנה עכשיו, זה קצת מורכב, אני לא בטוח שאני גם מסכים, אבל זאת הטענה שלו. זאת אומרת, גם פה, אבל זו נקודה חשובה, כי גם פה באמת, אני מרשה לעצמי להתווכח איתו על המשמעות של מה שהוא עצמו אומר. אמיתי, זה לא דרוש. אמיתי לגמרי. אני חושב שאני צודק והוא טועה. אני מפרש אותו יותר נכון ממה שהוא מפרש את עצמו. אתה מגיד שיעור שלי. למה? כי הוא כשהוא מפרש את עצמו, אז הוא שומע את מה שהוא אומר. הוא מפרש את עצמו, הוא הסובייקט. אני מדבר עליו כאובייקט. מה כתוב במה שהוא אמר? מה המשמעות של מה שהוא אומר? וכאן באוזן שלי אני שומע משמעויות אחרות.
שגנון פעם אמר, אתה רוצה...
שאלו את קורצווייל, כן.
שאל אותו, מה אתה
מתכוון? אני לגמרי מסכים. אני לא מסכים, בעיניי זה לא בדיחה. זה מציאות.
הוא צודק.
כן.
אז זה בדיוק זה.
הרבה דברים שהסופר לא
מתכוון. כן, כן, אבל הדברים האלה נמצאים בתוך הדברים, למרות שהסופר לא יודע את זה. קורצווייל מצא אצל עגנון דברים שהעגנון בעצמו לא ידע שם שם. מה?
לא רק שלא יודע, הוא מתנגד.
הוא יכול להתנגד אפילו, זה לא חשוב. זה לא חשוב. וזה אמיתי, זה לא התפיסה הפוסט-מודרנית הזאת שאומרת שאין לך סמכות וזה לא שלך ותעשו מה שאתם רוצים עם הפרשנות. לא, זאת הפרשנות האמיתית.
זה תת מודע כאילו?
כשאתה מנתח את עצמך, הרבה פעמים אתה לא מבין את עצמך נכון. זאת אומרת, יש למשל אנשים, זה באמת הפלגה כבר, אבל יש אנשים שלמשל מחויבים למוסר. לדעתי אי אפשר להיות מחויב למוסר בלי להאמין באלוקים. דעתי האישית. עכשיו, איך אני מסביר אתאיסט שמחויב למוסר? אני טוען שזה אתאיסט שלא מבין את עצמו. הוא בעצם מאמין באלוקים. הוא רק לא מודע לזה. ואז שאתה דוחף אותו לקיר, אז הוא מנפיץ לך כל מיני תשובות. לא, לא, אני בכלל לא מאמין למוסר. רק נוח לי לפעול ככה פשוט. אני פועל כי נעים לי להיטיב, או לא נעים לי להרע. כל התיאוריות יוצאות מזה. מההתכחשות לאיזשהן אינטואיציות, לא התכחשות מודעת, אלא חוסר הבנה של מה באמת עומד מאחורי ההתנהגות שלך. והרבה פעמים כשבן אדם מנסה לפרש את עצמו, הוא נדחק, כי הוא לא מבין מה באמת, לפעמים אם הייתי מציג בפניו את האופציה הזאת, הוא היה מודלי. לפעמים אפילו אם אני מציג בפניו את האופציה הזאת, הוא לא מודלי, כי הוא לא מוכן לקבל תזה כזאת. זה נראה לו מיסטי, מה זה אלוקים, אני לא מאמין בדבר כזה. אם אתה תגיד דבר כזה, אתה איסו, בחיים לא יודע לך. אבל מצד שני, אם אתה תצליח לשכנע אותו, זה לא מתיישב עם מחויבות מוסרית, אז הוא יצטרך להנפיץ משהו. כי הוא לא רוצה לעזוב את המוסר, הוא כן מחויב למוסר. אבל הוא לא מוכן להאמין באלוקים, כי זה פרימיטיבי. אז מה הוא עושה? אז הוא מסביר לך שמוסר זה הסכמה חברתית, או מוסר זה סתם, בא לי להתנהג מוסרית, אני בכלל, זה לא מחויבות, זה רק נחמד לי להתנהג ככה. כן? ולמה אתה שופט אחרים? כי נחמד לי לשפוט אחרים. זה כל מיני תירוצים מופרכים בעיניי, אבל הם כולם נובעים מזה שבן אדם לא מבין את עצמו.
לא
במקרה הטוב. לפעמים זה סתם, לפעמים הוא עובד עליי ועל עצמו. אבל אני אומר, לפעמים זה כן, לפעמים אני חושב שהוא באמת לא מבין את עצמו עד הסוף.
הרב זה הכרחי, זה יכול להיות גם שאתה יודע, וואנס אמרת...
שום דבר לא הכרחי, אבל זה אפשרי.
לא, זה כמו חוקים. בסדר, כדאי אולי לשאול את המחוקק למה הוא מתכוון. אין טעם לשאול אותו, מה שכתבו זה מה שיש.
לא, זה שאלה של אידיאולוגיה פרשנית במשפט. אפשר לדון, למה באמת, האם לשאול את המחוקק, לא לשאול את המחוקק.
לכאורה, אם אתה רוצה, כאילו אם הרציונל של קובע, אתה וואנס יצא החוק, אז שם זה נתון לפרשנותם של אחרים.
בסדר, כי אתה מניח באידיאולוגיה או בתיאוריה המשפטית שלך, שהמחוקק הוא לא הסמכות, החוק הוא הסמכות. בסדר, אפשר לדון עכשיו אם זה הגיוני, זה לא הגיוני, למה עושים את זה? כל הקשר לגופו. בפילוסופיה, כשאני רוצה לדעת מה מישהו חושב, אז אני רוצה לדעת מה הוא חושב, לא מה הוא כתב. אז כשאני רוצה לדעת מה הוא חושב, לכאורה אני אמור לשאול אותו. אבל לא, לפעמים אני אפרש אותו יותר טוב ממה שהוא מפרש את עצמו. כי אני מסתכל על זה מבחוץ. יש יתרון מסוים להסתכלות מבחוץ. יש כמובן חסרונות, אבל אני אומר, לפעמים יש משהו שאתה יכול לתפוס את הדברים. אתם יודעים, יש ויכוח בתחילת האנתרופולוגיה, היה ויכוח מאוד גדול בין אנתרופולוגים. בתחילת האנתרופולוגיה המדעית, מה שנקרא. אין חיה כזאת, היא עוד לא התחילה עד היום. אבל מה שקוראים, תחילת האנתרופולוגיה המדעית. אז יש ויכוח בשאלה, האם אתה אמור להתארות בתוך השבט שאותו אתה חוקר, לחיות איתם ולהבין מבפנים איך העסק עובד, איך הם חושבים, איך הם מתייחסים לדברים, או להפך, לשבט על הגבעה מלמעלה, עם המשקללת, כן, כמו בטנקים, המשקללת, ולתעד את העובדות באופן מדעי, לא להיכנס בכלל לממד הסובייקטיבי ולשמור על ריחוק מדעי. עכשיו, אני חושב שני הצדדים הם לא מופרכים. זאת אומרת, יש פה, זאת אומרת, אני חושב שאם היה אפשר להיכנס פנימה ועדיין לשמור על ריחוק, זה היה הכי טוב. לא יודע עד כמה אפשר לעשות את זה, יכול להיות שאפשר. אני חושב שבמידה מסוימת אפשר. אבל, אבל, אבל זה נכון, יש שני הצדדים כאלה. לפעמים מבחוץ אתה תופס יותר טוב, לפעמים אתה מפספס, כי משהו שמבינים מבפנים, אתה לא יכול להבין מבחוץ.
זה לחשוב מחוץ
לקופסה,
יש כאלה
שחושבים
רק מחוץ
לקופסה. כן, אבל לחשוב מחוץ לקופסה זה מחוץ לקופסה של עצמך.
אני אומר, ויש כאלה שחושבים רק מחוץ לקופסה.
אז הטענה בעצם, אם אני חוזר עכשיו לענייננו, זאת אומרת, נסוגתי צעד אחד ואני עכשיו מחזיר אותו חזרה, הטענה היא שבאמת בני אדם הם שונים. וכששימשו כל צורכם באותו מצב, במרכאות אידיאלי, כששימשו כל צורכם ושלא היו מחלוקות, זה היה שיבוש. כי אנשים כפפו את עצמם לרבם. זאת הייתה האידיאולוגיה של רבי אליעזר, לדעתי. כי אנשים היו שונים, הם תמיד שונים. אנשים לא היו פעם שווים ופתאום נהיו שונים. זה לא זה התהליך. אנשים היו שונים, מה זאת אומרת? בתחומים אחרים של החיים, לא בתחום של תורה, אני מניח שהיו ויכוחים גם אז. אז למה בתורה, עד ששימשו כל צורכם, כולם הסכימו? כי כולם היו רבי אליעזר. כי כולם היו מן כאלה שכופפים את עצמם לרבם. איזושהי אידיאולוגיה של צינור חלול. כן, בדיוק. נכון? אז הם שימשו כל צורכם, והם בסדר, הם עשו את זה כמו שצריך. הם הקפידו לא לשבש שום דבר, הם שימשו כל צורכם. עד שקרה השיבוש, ופתאום הם לא שימשו כל צורכם. ואז מה קרה? אז אתה כבר לא יודע מה רבך אומר, כי אתה לא שימשת אותו כל צורכך. אתה לא דבוק בו לגמרי. מה אתה עושה? אתה אומר, מה שאתה חושב. ואז מה קורה? נוצרות מחלוקות. כי כל השב אחרת, לא נוצרות מחלוקות, אבל המחלוקות האלה משקפות משהו אמיתי. כי מי אמר שרבך צודק? הרי יש צורות חשיבה שונות, שמביאות למסקנות שונות, וזה באמת מסקנות אפשריות. אז לכן השיבוש הזה שלא שימשו כל צורכם, יצר בעצם, הוציא את התורה ממיצר, למרחב. למרות שזו תוצאה של כביכול שיבוש. השחרור מהמחויבות לרב, הרבה פעמים מעשיר את התורה ולא מצמצם אותה. זאת אומרת, אתה... וזה זה אומנות מאוד עדינה, זאת אומרת, כשאתה לומד אצלו, אז תהיה דבוק אליו. אני מסכים שצריך תקופה מסוימת ככה להיצמד אליו. אבל מתוך מגמה שלאט לאט תבנה את עצמך ותעמוד על דעתך. זאת אומרת, ואז משם ועלה תעשה את מה שאתה חושב. רק אני חושב שלעשות את זה פרה, זה לא כדאי. כי אתה צריך בכל זאת לגבש את זה על ידי מישהו שהוא מיומן, זה המשמעות של מסורת. המשמעות של מסורת זה לא להעביר את הדברים as is בצינור חלוט. המשמעות של מסורת זה לגבש את השיטה שלך בזהירות, מתוך זיקה לכל מה שהיה עד אליך. לא להעתיק את מה שהיה עד אליך, אבל כן לייצר את זה. ואת אני אומר דברים שלא שמעתי אלא ששמעתי מפי רבי. אני אומר רק דברים ששמעתי מפי רבי. או הייתי יכול לשמוע מפי רבי, לא את הכל למדתי ממנו. אבל ברור שמה שאני אומר ומה שרבי אומר זה לא יהיה אותו דבר. זה לא... זה עסק מאוד עדין, המסורת הפתוחה הזאת. זאת אומרת, להיות מחויב לשלבים הקודמים של המסורת, ומצד שני להיות אותנטי. זאת אומרת, להיות מחויב גם לעצמך, לא להיות כפוף במובן מלאכותי לשלבים הקודמים. ואז בעצם מה שיוצא כתוצאה מזה, שבאמת השלב שבו עסקנו עד היום, היום נסוגתי צעד אחורה, עכשיו אני חוזר, הוא באמת שלב אידיאלי. זאת העובדה שיש דעות שונות זאת לא תקלה. זאת תוצאה של תקלה אולי. אבל היא עצמה לא תקלה, אלא אנשים שונים חושבים בצורות שונות. וכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כן הרואה, אוכלוסי ישראל, מברך ברוך חכם הרזים. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שונים, כנראה לא בכדי. כנראה שלכל אחד יש איזושהי יכולת לתפוס דברים באופן שונה ממה שמישהו אחר תופס דברים. ולכן אנחנו לא אמורים לוותר על האותנטיות שלנו, אלא אולי זמנית, עד שאנחנו מתגבשים, עד שאנחנו לומדים, בהחלט כן. אבל צריך, לא צריך לעשות את זה מוקדם מדי. אבל כן, מתוך מגמה שבסופו של דבר זה מה שיקרה, ולכן מחלוקות בין חכמים, כשהם כבר מגובשים, אני מדבר על תמידי חכמים שהם כבר מגובשים, אז הם כמובן צריכים להגיד את מה שהם חושבים. וכשהם אומרים מה שהם חושבים, אז יוצאות מחלוקות, כי אנשים שבנויים אחרת, חושבים אחרת, אומרים דברים אחרים. עכשיו, התוצאה הזאת היא לא רק של איך שאתה בנוי, כמובן, אלא גם של הסביבה שלך. בסופו של דבר זה נטוע לתוכך, הסביבה שלך, זה משפיע על איך שאתה בנוי. מה שאתה בנוי זה סכום של המון דברים, של גנטיקה, סביבה, חינוך, בית, חברה, כל מיני דברים. ביוגרפיה, זה מה שפגשת, מישהו אחר במקרה פגש דברים אחרים, יכול להיות שיתגבש קצת אחרת. וכמובן גם השיקול דעת שלך. בסופו של דבר אנחנו לא מכונות דטרמיניסטיות, אז יש את השיקול דעת שלך, אבל עדיין זה נמצא בתוך איזושהי מסגרת, שהיא מסגרת שונה ממישהו אחר. ולכן אנחנו יכולים להגיע לתוצאות שהן תוצאות שונות.
אבל אולי הירושלמי הרי מביע ביקורת על ה... הוא אומר, הוא מתייחס לזה כאל משהו לא טוב, שלא שימצאו כל צורכם. אז אולי הירושלמי תפס את שיטת רבי אליעזר, ובסדר, הרב הולך כשיטת רבי יהושע, זה בסדר גמור, אבל זה לא שיטת הירושלמי.
בסדר, אני לא... השאלה אם זה פירוש בירושלמי או לא, אני צריך לראות אותם את הירושלמי, כדי לראות האם זה חייב להיות שבאמת זה נאמר שם בביקורתיות. אני לא יודע. אבל זה תיאור עובדתי, זה נכון, זה קרה שהם לא שימשו כל צורכם. התיאור העובדתי הוא נכון. השאלה אם יש שם גם שיפוט, אני לא זוכר. אתה מסתכל, אני יכול לבדוק את זה. כי ברמב"ם עצמו יש ביטויים לכאן ולכאן, ברמב"ם עצמו זה ממש נראה סתירה. הוא מביא את זה, ומצד שני יש מקומות שבהם נראה שזה כן, הוא רואה זה כן כמשהו אידיאלי.
האידיאלי שיש, כאילו, האידיאלי מה שהיה בהתחלה, שהיה כאילו באמת דעה אחת ודרך אחת, או כאילו...
לא, לא.
כי לכאורה וזה כן, זה האמת, אם אנחנו חותרים לאמת.
לא, ממש לא, לא נכון. האידיאלי זה שהתורה תעבור דרך האנשים ותיצבע בצבעים שלהם.
אז הנה...
והצבעים הם צבעים שונים. עוד פעם, העקרונות הם אותם עקרונות, אבל כל אחד שומע בעקרונות האלה משהו שונה. כולם דורשים כלל ופרט. ויש מחלוקת מה התוצאה. למה? כי אני מיישם את אותו עיקרון עצמו כמוך, אבל כיוון שאני זה שמיישם אותו, אז זה יוצא אחרת. אין דבר כזה, אין שניים שיחשבו אותו דבר. אני לא, זה כמעט לא קורה, אגב, כשתקראו בדקדוק למשל דברים של אחרונים, של ראשונים ושל אחרונים, הדברים הכי קלאסיים שיש. אין שניים שמנסחים את זה באותה צורה. זה כמעט לא קורה. הם לכאורה אומרים אותו דבר. אבל כשאתה רגיש לניואנסים ואתה בודק טוב טוב, תמיד יש איזה שהם הבדלים. זה כמעט לא קיים שיש ממש את אותו ניסוד, אותם היסודות הכי קלאסיים שיש. מיגו, כוח, טענה, כל האחרונים חוזרים על אותו דבר. כל אחד אומר את זה אחרת.
כי זה הכללים, הרב. זה לא התוצאה. זה רק הכלים, זה הנגזרות. זאת אומרת...
התוצאה יש אין סוף מחלוקות.
בטח שיהיו אין סוף מחלוקות, אבל... במתמטיקה לא יכול להיות דבר כזה.
בטח.
למה?
אמרתי שהתורה זה לא מתמטיקה.
בגלל שהתורה היא לא מתמטיקה, זה נכון.
לא, לא שאין נכון. לא אמרתי שאין נכון.
הרב, אתה יכול להגיד...
לא שאין נכון, אמרתי שהאמת היא...
אצל זה יש את איש ואצלו זה לא...
האמת היא אמת יותר גמישה. דיברנו, על זה דיברנו כבר, שאמרתי שאני חושב ש... בסופו של דבר הצדדים ודאי שניהם צודקים. השקלול, שם אני חושב שיש רק אמת אחת. השקלול של הצדדים.
זה...
לא דעתי האישית. אבל דעתי האישית ועכשיו...
לא, זה בדיוק ההסבר לי, אלו ואלו דברי אלו מפריעים.
כן, אבל גם שם ההסבר הוא לא משכנע עד הסוף, כי זה נכון שזה על מכלול הטעמים, משחקים באותם הטעמים, אבל בסוף זה שני רוחים, שרוחים זה 80, 20, לא יודע, 70, 20, 10, והוא 75, 10, 15.
בדיוק, במינון יש טעות, רק אחד צודק.
בסדר,
אבל הטעמים כולם נכונים.
בסוף זה לא נכון.
לא, זה לא נכון, אבל אני מדבר על הטעמים. כשאתה לא שוקל את הסברה של המגיד משנה כי הוא לא קיים, אז גם אם היית מכריע לטובתה, אם היית מכיר אותה, אתה לא תגיע לזה, כי זה לא קיים. אז לכן קודם כל צריך להכיר את הסברה שלו, את הטעם שלו. האם יש איזה משקל גבוה, האם צריך לפסוק ככה או לא? שאלה אחרת, לא יודע. אבל הטעם הוא טעם אמיתי במובן מסוים, במשקל מסוים. בסדר? צריך לדון, מה המשקל של זה?
אז הרב, כשרוקח רוקח תרופה, אז היא צריכה לקלוע בדיוק.
100%, גם כשפוסק פוסק זה צריך לקלוע בדיוק.
אבל אין לו למה לקלוע בדיוק.
יש לו למה לקלוע בדיוק. כי יש מינון אחד שהוא נכון והמינונים האחרים לא נכונים. יש לו למה לקלוע, זה בדיוק אותו דבר כמו הרוקח. לטענתי.
זה לא קורה.
מה?
זה לא יכול לקרות.
ברור, כי יש אחד צודק ואחד טועה. אז מה זה אומר? מעשית זה יש תמיד אחד שצודק, אחד שטועה. אין לנו דרך, לא שואלים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים מי הצודק ומי הטועה. יש לנו כללים, מה לעשות?
לא, לא. וגם כששואלים, הוא אומר, זה לא אני, אתם...
לא, אבל...
אם
אתם
תחליטו
לפחות אנחנו אומרים בשמו שהוא אומר, לא, גם את זה אנחנו אומרים.
נכון.
מה אומר?
כי זה מראה שזה נכון רק על הנגזרות, רק על השיטה של החישוב. ולא האמת היית, אם הקדוש ברוך הוא אומר על החקר רבי אליעזר ואומרים לו, שמע, אבל אחרי רבים לעתות, כי זה המנגנון שמקבלים איתו את ההחלטות. נכון, רק המנגנון שמקבלים איתו ההחלטות, התוצאה לא משנה.
לא נכון שהתוצאה לא משנה, למה אתה חושב שהתוצאה לא משנה? המנגנון לקבל את ההחלטות גובר על הבעיה שיש בטעות ההלכתית.
אוקיי.
הבאתי את הדרשות הר"ן פעם, דרשות הר"ן שואל, איך דורשים מזקן ממרא לשמוע בכל הסנהדרין, אם הוא הגיע להוראה, הרי הוא יודע שזה טעות. אתה דורש ממנו לטמטם את נפשו בעבירה, רק בגלל לא תסור. אז הוא אומר, כן, כי לא תסור בעבירה. וזה לא אומר שהם צודקים, הסנהדרין. לא. הוא צודק. לשיטתו לפחות הוא בטוח שהוא צודק. אבל הערך של לשמוע על הסנהדרין ולא לפרוץ את המסגרת שלא תסור, גובר על הערך של לעשות את האמת. גם פה אני אומר אותו דבר. הקדוש ברוך הוא צדק. רבי אליעזר צדק, מבחינת ההלכה. לא בשמיים מזה כלל איך לפסוק. ומה האמת? האמת היא רבי אליעזר, זה ברור. הקדוש ברוך הוא אמר שרבי אליעזר צודק. אבל החשוב ביותר לקדוש ברוך הוא שאנחנו נלך אחרי ההבנה שלנו ואחרי רוב הדעות מאשר שנלך אחרי האמת. לא בגלל שאין אמת. טוב, אבל זה כל הדיונים שעשינו פה. אז בעצם מה שיוצא זה שדעות של אנשים הן מתגבשות לאור האישיות שלהם, הנסיבות שלהם, הסביבה שלהם וכו'. עכשיו, פה קורה דבר מאוד מעניין. יש הרבה אנשים שחושבים, לפחות אידיאולוגית, עוד פעם, זה רבי אליעזרים כאלה. הם חושבים שזה נגייס. את ההטיות האישיות שלי זה נגייס. צריך לנסות ולנטרל, הם יודעים שאי אפשר לגמרי לנטרל. זה אנחנו בני אדם, לפחות המפוקחים שבהם, אבל לפחות ברמה האידיאולוגית הם אומרים שאנחנו צריכים כמה שאפשר לנטרל את זה. בסדר? ואני רוצה לטעון שלא. לא צריך לנטרל את הנטיות האישיות, את גישה הפריורית שלך. תהיה כפוף לה... בדיוק זאת השאלה.
להשאיר
את הגמרא, נגיד, או את הראשונים, לא יודע. בסדר, זו השאלה איפה אתה מעביר את הקרב, של מה הוא דבר בלי נגייס. הראשונים לא היו נגייס, הם לא היו בני אדם כנראה. אבל בסדר,
לא,
משמעות,
אני יכול לחשוב על זה כשני פירושים. המשמעות של הכוונה היא להימנע מהנגיעות, אלא להידבק למה שאמרו לפנינו.
כן.
אוקיי.
לא, אני מנהל מהנגיעות במובן של הטיות רגשיות, זה גם אני מסכים. או יצריות. צריך לעבוד עם הראש. זה אני מסכים. אבל הרבה פעמים אנשים מבינים שכשיש לך דעה זה נגייס. זאת אומרת, אתה צריך לנסות ולהבין מה אמר רבי קיבי, או המשנה ברורה. ולא מה אתה חושב. מה אתה חושב, זה נגייס. עכשיו, אני טוען שלא. בהמשך של אותו עניין. זאת אומרת, אני טוען...
רגע, ומה רבי קיבייגר
היה
צריך לעשות?
כן, הוא גם היה צריך לעזוב את עצמו, וזה מה שהוא עשה, כמובן. כי רבי קיבייגר זה רבי קיבייגר. אז זה מה שהוא עשה. אנחנו רק עם הנגייס, הוא לא.
הוא רק עשו כפרשן. אבל אתה מבין מה אומרים, ויש רבנים שבאים של...
לא, אתה מדבר על שאלת המודעות, לזה אני אגיע עוד רגע. עד כמה אתה מודע לזה שזה, הרי אף אחד לא עושה את זה באמת. גם אלה שרוצים לנקות את הנגיעה, אף אחד לא באמת עושה את זה. ברור שכל אחד פוסק את מה שהוא חושב. אלא מה? מה? גם הוא, תשמע, בסופו של דבר גם הוא עושה את מה שהוא חושב. נכון שהוא עבד על זה שזה יהיה מאוד קרוב לרב שמואל, שהיא אידיאולוגיה בעניין הזה, אבל אנשים כן עושים את מה שהם חושבים. זה לא, אלא מה? הם לא מודעים. וזה אחת הבעיות הגדולות של הדור שלנו. בדורות הקודמים אנשים עשו אותו דבר כמו בדור הזה, אבל הם לא היו מודעים. אנשים היו בטוחים ברמה התודעתית שהם לא מוסיפים כלום משלהם. זה ברור, זה כתוב ברמב״ם. אני רק אומר לך מה כתוב ברמב״ם, אני לא... איך מישהו אחר חושב אחרת ממך? כן, אז הוא טועה כנראה, אבל אני אומר לך, זה ברור, זה מה שכתוב ברמב״ם. זה הרמב״ם, זה לא אני. אבל אנחנו היום יש לנו רפלקסיה, אנחנו יותר מתוחכמים, אנחנו כבר מבינים שברור שמעורבים הפרשנות, כן, כל הפוסט מודרניות כמובן מאוד עוזרת לזה, אבל לא צריך אותם בשביל זה, זה הרי ברור שיש תופעה כזאת, זאת אומרת, זה לא צריך להגזים בחשיבותה, אבל היא קיימת, זאת אומרת, זה ברור שיש לנו איזשהו מכלול של מאפיינים, של פרמטרים, של צורות חשיבה, של השפעות, שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו. השאלה מה אני חושב, השאלה מי זה אני, לא מה אני חושב. האני זה כולל כל מה שהם קוראים נגיעס. זאת אומרת, כל העסק הזה, כל המכלול הזה, זה אני. ואם כל המכלול הזה הגיע למסקנה הלכתית מסוימת, אז זאת המסקנה הלכתית הנכונה שלי. למה אני צריך להסתלק מעצמי? זאת אומרת, זה אני. לא משנה שהאני מורכב גם מהשפעות. השפעות מבחוץ, השפעות מבפנים, השפעות חברתיות, לא משנה. הכל בסדר. זאת אומרת, כל עוד זה אני, ועם זה אני ניגש בכנות עד כמה שאני יכול לטקסט, ואני מפרש. אלא מה? שאני היום כבר מתוחכם, ואני היום כבר מבין מאיפה אני מגיע, ואיפה ההשפעות שלי, כי אנחנו כבר רגילים להסתכל גם על עצמנו. זה פעם לא היה. ואז מתעוררות כל מיני בעיות. ואני חושב שזאת אחת הסיבות לזה שאנשים נצמדים לתקדימים היום יותר ממה שעשו פעם. הסיבה לזה היא בהפוך על הפוך. דווקא בגלל שהם לא, דווקא בגלל שפעם לא היו מודעים לזה שזאת פרשנות שלהם ולא של הרמב״ם, אז הם לא מוטרדים. מה שהם חושבים זה בעצם הרמב״ם. מה, אני לא עשיתי פשוט דבר, זה פשוט הרמב״ם. אז אין לו בעיה, הוא לא מרגיש מצוקה מזה שהוא לא נצמד לאיזה תקדים שהסביר ככה את הרמב״ם או לא הסביר ככה את הרמב״ם. הוא פשוט, זה נראה, זה הרמב״ם, וגמרנו. אני אדבר עליו, והרמב״ם זה כמובן משה רבנו, משה רבנו זה הקדוש ברוך הוא. אז בעצם מה שאני עושה זה הקדוש ברוך הוא, זה ברור. אנחנו כולנו צינורות חלולים, לא היה ולא נברא. אבל זאת הייתה התודעה. עכשיו, התודעה המודרנית, ובטח הפוסט-מודרנית, אנחנו כבר מודעים לזה. אנחנו יודעים שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו. ואז מה שקורה, מתחילה ההיסטריה של הזהירות, של הנגיעס. מושג הנגיעס בא משם. הנגיעס לא במובן עוד פעם של היצרים. הנגיעס במובן האינטלקטואלי. זאת אומרת, שתסיר את עצמך מהפרשנות, לא את הנגיעות האמיתיות שלך, את היצריות, את היצריות שלך, אלא את הסברות שלך. תזיז. אתה לא רוצה, אני רוצה לראות מה התקדימים. אני רוצה לראות מה אמר ראו ומה אמר ראו. אני לא מתחיל מהשאלה מה נראה לי. זה לא, לא, לא שאלה רלוונטית כמעט אצל הרבה פוסקים. ולמה? למה פוסקים של פעם כן עשו את זה? לא כי הם היו יותר אמיצים, כי הם היו פחות מודעים. הפוסקים של היום יותר מודעים, ולכן הם נזרים מלהכניס את עצמם. אם הפוסקים של פעם היו מודעים לזה שמכניסים את עצמם לתוך העניין, גם הם היו נזרים. ואני רוצה לטעון שאלה וגם אלה טועים. בסופו של דבר אני מודע לזה שאני מכניס את עצמי, וזה בסדר גמור שאני מכניס את עצמי.
בסדר, אתה
פועל
מתוך כנות.
כן, כן. מדבר, לא נגיעס במובן היצרי, אמרתי.
לא, לא יצרי.
כנות במובן שמה שאני באמת חושב. כן.
יצירות בטוח תשפיע.
אז תנסה את זה לנקות, עד כמה שאתה יכול. כולנו מנסים, בסדר? אף אחד לא מכון לגמרי.
יצירות יותר מתוקן, נקרא לזה. דווקא כמו שרבנים גדולים נקראת שאופן. יותר לכאורה
הסברות
שאמורים להיות הרבה יותר נקיות.
אוקיי, אז אפשר לדון על זה עכשיו. יכול להיות שאתה תלך אחריהם, זה כבר שאלה של ערך האוטונומיה גם, אבל מי לחינם, אני מוכן לקבל את הטענה הזאת, זה לא חשוב לי ברמה העקרונית כרגע. אני לא מדבר על שאלת האוטונומיה. האם ללכת אחרי רב ידוע או ללכת אחריי. אני רוצה, מה אני מחפש? אני לא מחפש את מה שהוא אמר, אני מחפש את מה שנכון.
אוקיי, אני אומר, נגיד, ויש לך רב שהוא יותר נקי, ויש לך רב, לא, לא רב, לא, ומישהו נגיד...
אתה הולך לנקי יותר.
אתה הולך לנקי יותר, מאשר אפילו מצברה של האחר הרבה יותר נשמעת?
לא, תלוי מי אני. אם אני ברחי, אז אני לא הולך לאף אחד מהם, אני עושה את מה שאני חושב. אבל אם אני רוצה לבחור רב וללכת אחרי מה שהוא אומר, אז אני מציע לבחור את מי שנקי יותר. נראה לי פשוט. שני דברים שונים. אחרי כשאני, אם אני מחליט, אם אני כבר במצב שאני מחליט לעצמי, שאני ברחי, כשאני שומע רבנים, אני שומע אותם ורוצה לדון בדבריהם, אבל אני לא שומע אותם כמקורות סמכות. אז מה אכפת לי מי נקי ומי לא נקי? על זה דיברנו בשיעורים הקודמים, שאחרי שהדיחו את רבן גמליאל, נתווספו 3,000 ספסלים בבית המדרש. למה? כי רבי רבן גמליאל בדק מי שאין תוכו כברו, אל ייכנס לכאן. הוא רצה לבדוק את האנשים, הם תוכם כברם, הם נקיים. למה רבי אלעזר בן עזריה שהתמנה נשיא במקומו, למה הוא הוסיף 3,000 ספסלים? הוא לא בדק את האנשים, מה אכפת לו? מה אכפת להם נקיים או לא? תגידו את הנימוקים שלכם, ואני אשקול אותם לגופם, אני לא סומך עליכם. אם אני צריך לסמוך עליכם, אני צריך לוודא שאתם תהיו נקיים. אבל אם אתם רק מעלים לי אפשרויות, להפך, כמה שיותר מלוכלכים, תעלו לי הרבה... מלוכלכים במובן המטאפורי, כלומר. תעלו לי כמה שיותר אפשרויות, היינו קודם, אנשים שלא משמשים כל צורכם, מעלים אפשרויות שאני לא הייתי חושב. אני הייתי מכניס אותם לבית המדרש, למרכז. לצנטרום של הפיילה הייתי מכניס אותם. למה? כשיעלו לי עוד אפשרויות, כי אז אני אוכל לשקול ולקבל החלטות, כי אני לא מתייחס אליהם כמקורות סמכות. אני מתייחס אליהם כמי שמעלה לי עוד אופציות שאולי לא הייתי חושב עליהם. אז זה מצוין, כמה שהוא יותר רחוק ממני, ככה יש יותר סיכוי שהוא יעלה אופציה שלא חשבתי עליהם. הרבה פעמים אגב שומעים את זה. אנשים שהם המרצים גמורים, שאתם רוצים לשמוע אופציות שלא הייתם חושבים עליהם, לכו להמרצים. לכו להמרצים ותתייחסו להם ברצינות. זה קשה קצת לפעמים. אבל באמת. כי לפעמים אתם תשמעו דברים שלא הייתם חושבים עליהם, תעצרו רגע ותראו שזה לא שטותי. יש שם משהו שלא, אתם לא חושבים, אה, בלבטי, זה שטויות, זה, הם לא מקשיבים כזה, לפעמים, לפעמים זה גם נכון, אבל, אבל אני אומר, לפעמים תשמעו שם דברים שלא הייתם חושבים. זה קרה לי כבר לא פעם בעבר, אפילו סיפרתי קצת על כמה דברים כאלה. למה אני אומר את כל זה? כי זה בעצם אומר שהתורה, מהותה עוד פעם, בלי קשר כרגע לשאלה מה הקדוש ברוך הוא התכוון. זה עוד שאלה. אבל זה בסופו של דבר כפטיש שפוצץ סר. אבל בסופו של דבר יש את הגוונים השונים שהם, אחרי שהתורה נשברת בפריזמה שלי, או נצבעת בצבעים שלי, כשהיא עוברת דרכי, אז היא מקבלת צורה מסוימת. היא עוברת דרכך, היא מקבלת צורה אחרת. וכל הצורות האלה, כל המגוון הזה בסופו של דבר הוא תורה. לא צריך לנקות שום דבר. ואני צריך לעשות את מה שאני חושב, ואתה צריך לעשות את מה שאתה חושב. אני אומר בהנחה שאנחנו כבר הגענו להוראה ושהכל בסדר. עכשיו, השלב הבא, וזה הערתי באחת, אני חושב שבאחת הפעמים הקודמות, בעצם בהסתכלות האקדמית, זה מה שמחפשים. בהסתכלות האקדמית, בסופו של דבר, מה שמחפשים זה מה יצר את הדעה של חכם או של בית מדרש כזה או אחר. מה היה הקונטקסט? מי השפיע? מה היו המצוקות? מה היה זה? עכשיו, האפולוגטיקה המקובלת אומרת, מה פתאום? זה, הם היו מלאכי השרת, שרפי מעלה. הם לא הושפעו משום דבר. בעיניי הפוך ממלאכי השרת, אבל בעיניי בן אדם זה בן אדם שמושפע, בן אדם שלא מושפע הוא לא בן אדם. להפך, אתה חייב להיות מושפע. תורה חייבת לבוא מתוך השפעה של העולם. לא ניתנה תורה, לא ניתנה תורה למלאכי השרת. זה מה שכתוב. תורה צריכה לעשות על ידי בני אדם, לא על ידי מלאכי השרת. אבל זה האפולוגטיקה המקובלת. מה פתאום? הם לא הושפעו לא ממצוקות ולא ממאוויים ולא מרצונות ולא מאידיאולוגיות. רק שכל פועל נקי מחשב. למה נוצרו מחלוקות? לא יודע. תשאלו את החבר'ה שאומרים את זה.
היה באג.
היה באג, לא יודע. כן. בכל אופן, לא שימצו כל צורכם. אבל זאת ה... זאת האפולוגטיקה כנגד התפיסה האקדמית, במחקר האקדמי, הקונטקסטואלי. למה ההתגוננות הזאת באה? ההתגוננות הזאת באה כי הסאבטקסט, בעצם ההנחה ברקע היא שאם באמת הפסיקה הזאת היא תוצר של נוף מולדתו של הפוסק, של הסביבה שלו, של האישיות שלו, שזה, אז זה לא תורה. אז זה נגייס, אז זה בעיה. אז אני מצייר לעצמי איזשהו ציור שלא, הוא היה נטול נגייס. נגייס עוד פעם, לא במובן היצרי, נטול נגייס במובן שלו לא היה בכלל אישיות ספציפית, הוא היה אישיות כלולית, כן? אפשר לשמוע מן אמירות כאלה. כן? זאת האפולוגטיקה. עכשיו, אני טוען שהחשש מוצדק, אבל מה שעושים בגלל החשש הזה הוא לא מוצדק. אני רוצה לטעון שהאנשים, כולל הראשונים, היו תבנית נוף מולדתם, היו בני אדם כמוני כמוכם. אנחנו כמובן גם לטעות, זה עוד יותר, אבל עזבו כרגע את הטעויות. הם גיבשו עמדה כמו שבן אדם מגבשים עמדה. וזאת עמדה תורנית, כי עמדה של בן אדם זה עמדה תורנית. זה לא עמדה של מלאך. לא בשמיים היא. זה בדיוק הנקודה. לא בשמיים היא, זה אומר שתורה זה עמדה של בני אדם. ובני אדם הם תבנית תוף מולדתם. אתה לא יכול להיפטר מזה אפילו אם תרצה, מילה כנראה אתה גם לא צריך להיפטר מזה. להפך, אתה סך הכל, אם אתה חי בחברה מסוימת והיא משפיעה עליך, מצוין. אז מה שאתה צריך לפסוק, זה מה שאתה צריך לפסוק לפי מה שאתה. וזה לא משנה שבחברה אחרת רואים את זה כהשפעות רעות של החברה שלך. זה לא מעניין. אז בעצם, זה מצד אחד. מצד שני, אם לוקחים את זה עד הסוף, את ההסתכלות המחקרית, וזה הבאתי את הדוגמה של מסעי הצלב, אני חושב, דיברתי על זה בפת הפעמים הקודמות, אז בעצם אני רוצה שאין מחלוקות בכלל. אין באמת מחלוקות. כי נגיד הדוגמה של מסעי הצלב, אז חכמי ספרד, הרמב״ם וחכמי ספרד, הם יקלו יותר בדיני קידוש השם. זאת אומרת, הם אסרו להיהרג במקום שאסור להיהרג, זאת אומרת, שלא חייבים להיהרג, לא בשלוש עבירות החמורות. כל מי שהרי מתחייב בנפשו, כמו שהרמב״ם כותב, כן, את המשפט הידוע שלו. מי שממית את עצמו על עבירה שהיא לא משלוש החמורות, אז הוא מתחייב בנפשו. עכשיו, בעלי התוספות וחכמי צרפה החמירו בפיקוח נפש, החמירו, הקלו, תלוי איך מסתכלים על זה. והם אומרים, כן, כן, תמסור את הנפש בכל מקום שאתה רק יכול. תבורך, לא חייב, אבל תבורך, אם תעשה את זה, זה מצוין. בטח מותר, אפילו רצוי. אוקיי, זהו, שאלה אם זה כולה החומרה, זאת עוד שאלה.
לא, אם רק מתירים ולא מחייבים.
מה?
זה לא יכול להיות חומרה,
כן, זה כבר שאלה של כולה וחומרה, מה שדיברנו פעם, מה זאת כולה? מה שדיברנו, כולה יש יותר אופציות, זה לא עושה יותר קל. אבל אם מסתכלים על זה במבט מחקרי, אז במבט מחקרי בעצם מה שאומרים לנו החוקרים, ואני חושב שיש בזה הרבה היגיון, שחכמי צרפת חיו בתקופה סוערת של מסעי הצלב. והם בעצם היו צריכים להעמיד, בעלי התוספות היו צריכים להעמיד חומה בצורה כנגד האיומים האלה וההריגות והשחיטות שהיו שם, תמסרו את הנפש עד הסוף, אפילו על שרוך מעל. על הכל. בסדר? עכשיו, חכמי ספרד חיו בסביבה אחרת. בוא נגיד, לא אידיאלית אולי, אבל יותר נינוחה. אוקיי? ולכן שם הם פעלו בצורה יותר מתונה. עכשיו, אם אני לוקח את זה הלאה, צעד אחד הלאה, אז בעצם זה אומר שאין בכלל מחלוקת בין התוספות לרמב״ם. כל שאלה באיזה סביבה אתה פועל. עכשיו אני רוצה לדעת מה ההלכה. מה זאת אומרת מה ההלכה? אני לא הולך לסוגיות ובודק מי צודק, הרמב״ם או התוספות ומה הסברה הנכונה יותר, ולמי יש ראיות ולמי אין ראיות. זה לא רלוונטי בכלל. מה שאני צריך לבדוק זה האם אני, התקופה שבה אני חי ופועל, היא דומה למסעי הצלב, ואז אני צריך להגיד את התוספות, כי גם הרמב״ם אם היה חי שם היה אומר כמוהם. כי הרי האדם הוא תבנית נוף מולדתו, אז אם הוא היה חי שם, זה מה שהוא היה אומר. ומה שהוא אמר אחרת זה סתם בגלל שהסביבה הייתה אחרת וההשפעות היו אחרות, אבל בעלי התוספות גם אם הם היו שם, גם הם היו אומרים ככה. ואז בעצם יוצא שאין באמת מחלוקות בהלכה. אני כמובן מציג את זה בצורה קיצונית, אבל ברמה העקרונית, אם לוקחים את זה עד הסוף, אז זה שאין מחלוקות בהלכה. כי בעצם מה שיוצא זה שבהינתן התבנית או הסביבה שבה פועל פוסק מסוים, אני יכול להגיד לך מה הפסק, זה בכלל לא תלוי בפוסק. כל אחד שהיה שם היה פוסק אותו דבר. אבל אז יותר שכאני רוצה לדעת איך לנהוג, אני צריך להסתכל לא על מה הפוסק אמר, אלא על הסביבה שבה הוא חי. אם הסביבה שלי דומה לסביבה של בעלי התוספות, אני אפסוק כמוהם. אם היא דומה לסביבה של הרמב״ם, אני אפסוק כמוהו.
אתה יכול לגדול עם מישהו באותו שכונה ולדבר שונה ממנו.
לא משנה, זה אותה שכונה, אז הסביבה שלך היא בגלל המשפחה, לא בגלל מסעי הצלב. אז יש לך משפחה שונה, זה לא חשוב. אני לוקח את זה כמובן קיצונית, אבל ברמה העקרונית זה תמיד תולדה של איזשהו משהו אחר שהשפיע עליך.
אבל יש הרבה מחלוקות של אנשים שגדלו לגמרי באותה המציאות.
לא, אין לגמרי באותה המציאות. לכן תמיד השאלה מה גורם להבדלים, אבל לפעמים זה יכולים להיות דברים מאוד קטנים. תאומים זהים, יש להם אותה גנטיקה. לא רק שהם גדלו באותה המציאות, יש להם אותה גנטיקה. הם מתנהגים אחרת.
היה פשש בדמרקר של היום, הגישו עתירה לבית המשפט העליון על פי חוק חופש המידע, שרצו לדעת כל בעלי התפקידים בארץ, הבכירים, בכירי משרד המשפטים, המפכ"ל, היועץ המשפטי לממשלה, איזה עיתונים הם קוראים. איזה עיתונים הם קוראים. ולמה? כי אומרים, כי זה משפיע על השיקול דעת של הבן אדם. אם היועץ המשפטי לממשלה קורא הארץ, אז הוא חושב איקס, אם הוא קורא מה קורא ראשון, זה משהו אחר. ובאמת הסתבר כל מיני
דברים. קיבלו את המידע?
קיבלו, עכשיו, כן, קיבלו היום את המידע, כן.
יש התפלגות מאוד מעניין.
כל אחד מה קורה.
אני חייב לראות את זה, זה מעניין.
יש התפלגות מאוד מעניין.
מה קורה? יש את המידע הזה, כתוב,
הם חופצירים? לא, הם מנויים.
מה?
מנויים, אתה יכול לבדוק כמה? הרבה פעמים גם מנויים על חשבון העבודה.
חירים בשירות
המדינה. לא, מנויים
בנושא אישי, אני לא יודע. חירים בשירות המדינה, אתה חושב על המשרד.
לא, זה מדובר.
כן, אבל יש חירים בבית.
לא, זה מדובר. טוב, זה מעניין, זה נשמע מעניין.
אין חירים שקוראים בבית.
בכל אופן,
ממילא היום זה הכל באינטרנט, הוא קורא על אותו, בסוף הוא קורא
וויינט, בר
בכל אופן, זה שהם קונים עיתונים זה אומר עליהם משהו. הם כנראה נכי מחשב כמוני. טוב, בכל אופן...
אני לא אומר, אבל דוגמה היא שאתה מתנגדים את החסידים. הם בכל גדלו באותו שטח ובאותו אזור. ואתה רואה איך שני אנשים גרים אחד על השני ואחד יכול להיות מתנגד.
לא, אבל הם בקהילה אחרת.
ברור.
לא, אבל
נסבטתי ששכונה ואזור זה לא מספיק. הוא היה עשיר והוא היה עני, הוא היה חכם והוא היה פחות חכם. זה כנראה היה הבדל שם. אבל יש הבדלים.
אתה אומר איזה סביבה.
כמובן שזה קיצוני, אבל ברמה העקרונית, אם אתה לוקח את התפיסה הקונטקסטואלית, המחקרית, עד הסוף, בסופו של דבר יוצא שאין מחלוקות. כל השאלה זה הקונטקסט. ואז מה שקורה... זה באמת איזושהי בנליזציה של הלימוד.
זה כמו התשובות האלה שהשתנו הדברים, אז לא צריך לצור. אז אין בעיה.
בסדר, גם שם הייתי אומר אותו דבר. אמרתי אותו דבר, לא רק הייתי אומר. אבל הנקודה היא שמה שאני רוצה לומר, זה שהנסיבות בסופו של דבר יכול להיות שהן בהחלט לא מולידות את העמדה, אבל בהחלט תורמות לעמדה שמתגבשת. ברור שיש גם שיקול הדעת ו... תורמות לעמדה שמתגבשת, ולכן באופן סטטיסטי ברור שבסביבות שונות יבטרו עמדות שונות. ועדיין אני חושב שאני בודק את העמדות האלה לפי מה שהן, לא לפי הנסיבות. זאת אומרת, המחקר יכול להיות, אני באפולוגטיקה שלי כנגד המחקר לא טוען שהם היו שרפי מעלה ולא הושפעו מהסביבה. בטח שהם הושפעו מהסביבה. ואני מסכים שבעלי התוספות הקצינו את התפיסות שלהם בגלל מסעי הצלב, וחכמי ספרד היו יותר נינוחים בגלל ששם לא היו צרות כאלה גדולות. אני מסכים לגמרי, וזה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי עם המגיד משנה, בסופו של דבר הם הגיעו לעמדה שהם מוכנים לעמוד מאחוריה. נכון? זאת עמדה הלכתית שעומדים מאחוריה, היא אמורה להתאים למקורות, זאת אומרת, מבחינת הגמרא נגיד, או משהו כזה, הם עומדים מאחוריה. מה אכפת לי מה הביא אותם לזה? עכשיו אני שואל איזה משתי העמדות נכונה, בעיניי. אני בודק את הראיות, אני בודק את הגמרות, אני בודק מה נראה לי יותר סביב.
אתה בודק עם הסביבה שלך.
עם הסביבה שלי, ואחרי זה יבואו החוקרים וישאלו מה עשתה הסביבה שלי, שישאלו מה אכפת לי. אבל אני אומר, בסופו של דבר, נכון שזה תולדה של נוף מולדתם, של חכמי צרפת וחכמי ספרד, אבל זה לא חשוב. זה כמו ההבדל בין הקשר הגילוי והקשר הצידוק בפילוסופיה של המדע. בפילוסופיה של המדע, זה רייכנבך, אמר שבפילוסופיה של המדע, כשאנחנו יוצרים תיאוריה מדעית, זה יכול להיות מסבתא שלי התגלתה אליי בחלום, והיא סיפרה לי שיש את חוק הגרביטציה. זה לא נפסל כתיאוריה מדעית, במה זה צריך, איזה מבחנים זה צריך לעבור כדי להתקבל, לא איך גילית את התיאוריה, אלא אם היא עובדת. תבדוק בניסוי ותראה אם התיאוריה עובדת או לא עובדת. אז לכן, ברמה, עוד פעם, זה ברמה עקרונית, לא אכפת לי שאם יבוא מישהו ויגיד לי מגילוי סבתא שלו, אז אולי אני לא אטרח לבדוק. לא חשוב. אבל ברמה העקרונית, אם זה עומד את מבחן הצידוק, אז אני אקבל את זה גם אם זה גילוי הסבתא שלו.
רק כי שם מבחן הצידוק, יש לך למה לייחס, אתה יכול לבדוק אותו.
נכון.
פה אין לך.
לא משנה, אבל אני לוקח את הדוגמה מעולם המדע בדיוק בגלל זה, ששם אני יכול להסביר את זה. מה שאני רוצה לטעון, זה שהאופן שבו הגעתי לעמדה שלי, הוא לא חשוב. אני רוצה לבדוק את העמדה. עכשיו, אני מסכים שבעלי התוספות הגיעו לעמדה שלהם בגלל המצוקות ומסעי הצלב והכל. ואני מסרם בה מגיע לו בגלל הסביבה שבה הוא חי. אבל מה אכפת לי איך הוא הגיע לעמדה? אני שואל את העמדה עצמה. היא הגיונית, היא לא הגיונית, היא עומדת במבחן המקורות, לא עומדת במבחן המקורות. מה יותר סביר, מה פחות סביר? ואני פוסק הלכה, מבחינתי הרמב״ם ותוספות ואני יושבים סביב שולחן עגול ומנהלים מסע ומתן. ולא אכפת לי שהשולחן שלו יש כל מיני נאצים שדוקרים אותו מלמטה שם במסעי הצלב, ובכיסא שלו יושבים כל מיני חבר'ה מורים כאלה שמלטפים אותו, לא דוקרים אותו לפחות.
הרב סולובייצ'יק מתאר.
כן, בדיוק. ואני אומר, אנחנו כולנו יושבים סביב השולחן, ואנחנו דנים, אני יודע שכל אחד בא ממקום אחר ונראה אחרת, אבל זה לא משנה. גם אני בא מהמקום שלי ואני נראה כמו שאני נראה. אבל אני מתייחס לתוצרים שלהם, לא איך נוצרו התוצרים האלה. מבחינתי מה שקובע זה הקשר הצידוק, לא הקשר הגילוי. אני רוצה לראות האם התיאוריה שהוא מציג נראית לי. היא סבירה, היא עומדת בבחן המקורות, היא נראית לי סבירה, אז אני מקבל את זה. למרות שאני יודע איך הוא הגיע לזה, גם המגיד משנה הגיע לזה כי היה שיבוש ברמב״ם. אבל עכשיו כשאני אבדוק מה הוא אומר, אני אבדוק אם זה הגיוני, אני לא אבדוק האם הרמב״ם הזה משובש או לא משובש. זה לא משנה לי. כי בסופו של דבר, אם זאת עמדה הלכתית שפוסק עומד מאחוריה, שווה לבדוק אותה, אולי היא נכונה. מה אכפת לי איך הוא הגיע לזה? ולכן אני אומר שהדרך הנכונה, שוב פעם, כמו בכל ויכוח, שני הצדדים טועים, זה תמיד ככה. גם בוויכוח של בין החוקרים כאילו, אני אומר מה שאני שם בפיהם של החוקרים, לבין האפולוגטיקנים, שניהם טועים. זאת אומרת, יש נכון, צודקים החוקרים שזה תולדה של, גם של הסביבה, לא רק, אבל גם של הסביבה, אבל מצד שני לא צודקים אלה שאומרים שבגלל זה אין מחלוקת בין שני התפיסות. ודאי שיש מחלוקת, כי שתי התפיסות הן אפשריות. זה רק הדרך איך הגעת אל התפיסות האלה, הנסיבות. אבל זה לא התפיסה צריכה להחזיק מים מצד עצמה. ועכשיו, זה בעצם הנקודה החשובה, שיש מצבים, וזה כבר, כל ההקדמה הזאת הייתה אמורה לקחת לי רבע שעה. יש מצבים, וכאן הייתי אמור להגיע ליום השואה. יש מצבים שבהם הנסיבות הן כל כך קיצוניות שאני לא יכול בכלל לשפוט את האמירות שנאמרו באותו מקום. זאת אומרת, פעם שנים דיברתי על המאמר שכתבתי על דיני האמנות בגטו קובנה. והיה שם התיאור של יהודי בשם הרב גיברלטר. הבן שלו כתב סדרת מאמרים ביתד נאמן על אבא שלו, שהוא היה בגטו קובנה, שם היה דבר אברהם, היו שם כמה יהודים חשובים, אבל גם הוא היה שם, היה בעל בית, כנראה תלמיד חכם, אחד מרבני הגטו. והוא תיאר שם איזושהי גישה מאוד ייחודית בדיני ממונות של, של אבא שלו. הטענה הייתה שאין דיני ממונות בגטו. אין דיני ממונות בגטו, ובעצם הוא נלווה כסף לאנשים, הם באו להחזיר לו אחרי השואה, הוא אומר, זה לא היה שלי, אין לכם מה להחזיר לי, כי בגטו אין בעלות על ממון. יש כל מיני השלכות, זאת אומרת, השאלה אם אתה, בן אדם מת, אתה יכול לקחת את המעיל שלו? אז אם הוא מת וזהו, אז ודאי שכן, אבל יש לו יורשים. אז הוא אומר, אם אתה לוקח את המעיל מהבן אדם כשהוא חי, אסור לך. לא בגלל שהוא בעלים, אלא כי אתה רוצח. לגזול מותר, כי אין בעלות על ממון, אבל אתה רוצח. כי בלי מעיל שם זה כנראה היה גזר דין מוות. קצת דומה למה שהחזון איש אומר על שניים הולכים במדבר. שניים שהולכים במדבר, אז הוא אומר, למה שאני לא אגזול ממנו את החמת? אם החמת מים היא שלו, הרי אז הוא שותה. נכון? להלכה פוסקים כרבי עקיבא, ששותה בעל החמת. אוקיי? עכשיו, למה שאני לא אעבור על לא תגזול? זה פיקוח נפש. אז אני אומר, לא תגזול, מותר לעבור על לא תגזול פיקוח נפש. חוץ משיטת רש"י, דיברנו על זה גם פעם. רש"י בכנס.
אז אני חושב שני גם ימות.
כן, שני גם ימות, אבל זה גרמה כבר. אין לו מים, אני רק אמרתי על לא תגזול. אז החזון איש אומר, לא, זה לא גרמה, אתה רוצח, אתה לא גוזל. במצב כזה, לקחת את המים זה נקרא לרצוח, לא לגזול ובגרמה לגרום למיטה. זה לא משנה כרגע, אבל זאת הטענה. מה?
זה
עדיין רשו,
זה
דין עונש, אבל... כן, לא חשוב, אני רק אומר, אותו דבר הוא טען גם שם. אז הטענה היא שלקחת את המעיל מהבן אדם כשהוא עוד חי, זה רצח. אבל אם הוא מת, זה נפקא מינה, כי אם הוא מת, אם היו דיני ממונות, זה עובר ליורשיו. נכון? ואין דיני ממונות. אז אם הוא מת, תיקח.
כלומר, גם הילדים שלו...
אין להם מעיל.
אין להם
מעיל
והם ימותו עכשיו.
כן, זה לא משנה.
אבל עדיין
זה
כדי להציל את עצמך.
כן, זה מעיל עקר. אז לא משנה, היו כל מיני, אז הייתה שם איזושהי ביקורת של מישהו שעוסק בדיני ממונות, איזה מאמר ביקורת שפורסם, אומר, אין זה בסיס, זה לא נכון, זה לא, זה בסדר, הוא לא שפט אותו, לא היו לו ספרים שם, או לא יודע, זה לא משנה, אבל זה לא נכון, וזה לא עומד במבחן המקורות וכו'. אני כתבתי איזה מאמר, בצוהר כתבתי איזה, כמובן לא ביתד נאמן, אבל כתבתי שם שקודם כל פתחתי ואמרתי ש... שיש שם איזושהי סיטואציה שהיא כל כך רחוקה מאיתנו שנדמה לי שאנחנו לא באמת יכולים לשפוט אותה בכלים הרגילים. זאת אומרת, מבחינתי, מי שנמצא בתוך הסיטואציה הוא עד, לא רק פוסק. זאת אומרת, כשהוא אומר לי שכך נכון לנהוג בסיטואציה הזאת, אני מניח שהוא צודק. עכשיו אני יכול רק לנסות ולהבין למה. בסדר, אבל זה כן חשוב, לנסות ולהבין למה. אבל ההנחה הבסיסית שלי היא שהוא צודק. כי הוא היה בסיטואציה, אני לא הייתי שם. ואני אומר את מקרים שהם פחות קיצוניים, דיברנו על זה פעם. אני אומר את זה גם על מקרים שהם פחות קיצוניים. כן, דיברתי פעם על, על פסיקות של רבנים חרדים על שמיעה של כל אישה, של זמרת. בסדר? עכשיו נגיד שזה לא איסור פורמלי. אם זה איסור פורמלי, בסדר, אתה לא צריך להבין שום דבר. אתה אומר, זה אסור נקודה. אבל נגיד שזה איסור בגלל הירורים או בגלל דברים שהם תלויי סיטואציה ותלויי מצב. עכשיו, בן אדם שלא שמע מעודו זמרת, לא היה בהופעה אף פעם. הוא לא יודע מה זה עושה, למה אנשים מגיעים, מה המשמעות של זה, הוא לא מבין את זה. זה לא שואה, זה לא עד כדי כך רחוק, אבל זה עדיין, זה רחוק מעולמו. נכון? הוא לא יכול לפסוק על מצב כזה. פשוט לא יכול לפסוק. את רק מי שמכיר סיטואציה כזו, יכול להבין מה הדבר הזה עושה. ולכן רק הוא יכול לפסוק. עכשיו, אם מישהו שנמצא בתוך סיטואציה, רב, שהגיע להוראה, נמצא בתוך הסיטואציה ואומר זה מותר, אני לא מתפקח איתו. אני לא יכול להתווכח איתו. אני לא מכיר את הסיטואציה. אני לא מבין מה נכון בסיטואציה הזאת. היא לא מוכרת לי. היא רחוקה מהעולם שלי. אני יכול לנסות ולהבין למה הוא אומר כך. לנסות לשאול אותו, לברר איתו, אבל בסופו של דבר הוא צריך לקבוע. אמרתי שלפעמים רב מבוגר, בא אליו רב קהילה צעיר. בא לרב הראש ישיבה שלו, לרב שלו שהוא מבוגר יותר. להתייעץ איתו באיזושהי שאלה. ותמיד הרב נותן לו גיבוי, כן, הוא מכיר, לא, כבוד הרב, אתה תפסוק, התלמיד שלו, כן, כבוד הרב, אתה תפסוק, זה תמיד נורא נחמד כזה, שהרב המבוגר, הגדול, כאילו, נותן איזה כבוד לרב התאר. אנשים חושבים שזה רק כדי לתת לו מעמד בעיני קהילתו. אני לא חושב שזה רק זה, אולי זה גם זה, אבל זה לא רק זה. אלא זה פשוט, הרב המבוגר לא מבין את הראש של קהילה צעירה. בטח אם היא רחוקה מהעולם שלו, והיא לא מתנהלת לפי אותם מורב חרדי, והוא לא, לא משנה, אבל כן, שהוא לא מבין את הראש שלהם, אז באמת הוא צריך לפסוק, ולא אני. אני יכול לייעץ לו, אני יכול להציע לו, תסתכל על זה, תחשוב על זה, אבל בסופו של דבר הוא יצטרך לקבל את החלטה, הוא מבין את הסיטואציה, לא אני. זאת אומרת, זה לא רק שאלה של פי ארגון ולתת לו כבוד, אלא זה הכרה בזה שזו סיטואציה שאתה לא יכול להכריע לגביה. ולכן גם תחשבו על מצב שבו מישהו נופל במעלית שהתנתקה. זאת אומרת, המעלית נופלת, אנחנו מתים תוך שנייה. שני אנשים נמצאים במעלית. אנחנו מתים תוך שנייה. עכשיו, לך יש עת. ואני רוצה לכתוב צוואה מהר להגיד לי שאהבתי אותה. לשקר. לפני שאנחנו מתרסקים. בסדר? מותר במצב כזה. אז אני גוזל לך, אתה לא רוצה לתת לי את העת. אני גוזל לך את העת, כותב את הצוואה ואנחנו מתרסקים. עברתי על איסור גזל? לכאורה פורמלית כן. איפה מצאנו שאם תוך שנייה אתה מת אז אין איסור גזל? כל מיני נמת אחרי כמה זמן, אז לא משנה אם זה שנייה או 10 שנים או 50 שנה. יש איסור גזל. מי שחי בתוך הסיטואציה הזאת מבין וחווה אותה, בסיטואציה כזאת אין גזל, זה שטויות, זה פשוט לא, זה תלוש. עכשיו, מי שם מבחוץ, אני לא מבין, זה הרי אין כללים, זה לא עובד עם הכללים, זה לא נכון. כי אתה לא היית בסיטואציה, אתה לא מבין מה נכון ומה לא נכון שם. עכשיו, אני אומר עוד פעם, זה צריך להיות מישהו שהגיע להוראה שנמצא בסיטואציה, זה לא סתם תחושות בטן. אלא מישהו שהוא ברחי, שיודע לפסוק, אבל נמצא בתוך הסיטואציה, אז הוא יודע מה נכון שם. אני אחרי זה יכול לבוא ולנסות לנסח איזשהם כללים והגדרות ולהכניס, ואז אני יכול אולי לקחת את הפסיקה שלו במצב הקיצוני ההוא, ולצרף את זה לתוך ההלכה, ואז למדנו משהו חדש. עכשיו יצטרף לקורפוס ההלכתי, שיעבור עכשיו גם הלאה. חלק מהקנון ההלכתי יתבסף אותו חלק שיתחדש שם. אחרי שאני הבנתי אותו, פענחתי אותו, העמדתי אותו על אדנים הלכתיים, עכשיו אני יכול אולי גם לצרף אותו להלכה, ולהגיד שבסיטואציה כזאת וכזאת, אין דיני ממונות, אין בעלות. אם אני לא עשיתי את זה, אז יכול להישאר לשעתו, ואני לא יכול לצרף את זה לשולחן ערוך, כי זה נשאר לזמנו ולשעתו. זה לא הופך להיות איזושהי הלכה שאני יודע להגדיר אותה כאיזושהי הלכה גורפת, בסיטואציות מסוימות, אבל הלכה שאני יודע להגדיר מה הגדריה, מתי כן ומתי לא. אם אני יודע להגדיר, זה יצטרף לשולחן ערוך. ולכן יש פה מצב שמצד אחד הסיטואציה במצבים קיצוניים, הסיטואציה כשהיא יוצרת את הפסיקה, מה שאמרתי קודם, במצבים קיצוניים זה לא רק שהסיטואציה יוצרת את הפסיקה, אלא כשאני מנסה להבין איך זה קרה, הרבה פעמים אני לא אצליח. הרי במחלוקת אני כן יכול להבין למה אתה חושב אחרת ממני. בעלי התוספות היו נפגשים עם הרמב״ם, אני מניח שהם היו יכולים להבין אחד את השני. זה לא, נכון, אני לא חי שם, אני אולי לא חושב שזה הכי סביר. אני יכול להבין למה אתה חושב כאן, אני יכול להיכנס לנעליים שלך ולרשות להבין את שיטתך. יש מצבים שאפילו את זה אי אפשר לעשות. זה פשוט רחוק מעולמך. הבנם שלא שמע מעודו זמר, הוא בטוח שכל פעם ששומעים קול של אישה, כל ההורמונים מתעוררים לתחייה. זה לא נכון למי שמכיר את הסיטואציה. לפעמים אולי כן, אבל לא תמיד, לפעמים לא.
נכון
להיכנס
לדעת ורק כדי להגיד כל קול שעודו את זמרת הזה. מה? זמרת, נשים, עושים את הגדרות.
לא, אז אמרתי, אם אתה תראה שזה איסור פורמלי, אני לא מדבר. לכן אמרתי, רק בשביל הדוגמה, נגיד שזה לא איסור פורמלי, זה רק שאלה של מה זה גורם. אם זה שאלה של מה זה גורם, אתה להכיר את הסיטואציה, אתה לא יכול...
מה זה פורמלי לגורם?
אם זה פורמלי, אני אומר, אין, אסור לשמוע כל אישה, זה לא משנה אם זה גורם לך אירורים, לא גורם לך אירורים. אסור לשמוע כל אישה.
אתה מתרץ את זה
בטענה? לא מתרץ, אני אומר, איסור האירורים, לא כל אישה, כל אישה מותר לשמוע, רק אם זה גורם לך אירורים, אסור לעשות אירורים אסורים. טוב, צריך להבין איזה אירורים זה גורם, כמה זה גורם, למי זה גורם, מתי, באיזה נסיבות. אז מי ש... עוד פעם, מישהו שמסתכל על זה מבחוץ, אומר, אתם כולכם יצר אורת, זה ברור שזה גורם לכולכם אירורים. הוא לא מאמין לי כשאני אומר לו לא ככה. הוא לא יאמין לי. כי הוא לא חווה את זה מאודו, זה, כאילו, זה ברור לו. אבל הוא, לא, הוא גם לא מפרגן, אם הוא לא מספיק מפוקח, אז הוא לא אומר, תשמע, בן אדם שנמצא בסיטואציה, יכול להגיד לך שאתה לא מבין סיטואציות מסוימות. אתה לא יכול להבין את זה. עכשיו, אני אומר, השואה היא דוגמה לסוג הדברים הזה. זאת אומרת, בשואה היו כל מיני פסיקות שאני חושב שאת חלקן לפחות אפשר להבין אחר כך. אבל במבט הראשון זה לא מתאים לשום כללי. זה לא עובד. יש למשל, טעם, שאלות מפורסמות. למה אנשים הורידו את הזקנים? אני אומר, על פי ההלכה, אפילו על הרקת דמסנה, יריג ועל יעבור. אפילו על צבע של שרוך הנעל. זה הרי גזרו עליהם בגלל שהם יהודים. אסור לגדל זקנים. אסור... זה איך... עכשיו, הדבר אברהם באמת נשאר עם זקן בגטו. אבל רוב היהודים, כולל המקפידים ביותר, הורידו את הזקן. למה? טוב, אפשר לדון עכשיו מבחינת גדרה. זה פה כבר ההלכה עצמה מדברת על, 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 כל הזה, על, שעת השמעת. ההלכה עצמה מדברת על המצב הקיצוני. כן, אבל יש מצבים קיצוניים שהם בכל זאת קיצוניים, עוד יותר קיצוניים משם, לא יודע מה. אני אומר סתם, רק אפשרות, רק להסביר ש... צריך לחיות את הסיטואציה, צריך להבין, הסיטואציה הזאת זה לא שעת השמד שהגמרא דיברה עליה. אני אומר לך, אני הייתי שם. זה לא, זה לא, הם לא דיברו על זה. הם לא הכירו את זה. זה לא יכול להיות. זה לא... יכול להיות גם שהוא, אני יכול אחרי זה להכניס את זה לתור דפוס כזה שאומר שאם כולם ישאירו את הזקן, אז פשוט יהרגו את כל ישראל, זאת אומרת, יהרגו את כל היהודים, לא ישאר אף אחד. על זה לא דיברו בשעת השמד, דיברו בשעת השמד, בן אדם אחד שנמצא בדילמה, אל תוותר על הזקן או על שרוך הנעליים, אפילו במחיר חייך. האם זה מחיר חייו של כל העם היהודי? או של 50% מהעם היהודי, לא משנה, אני לא מדבר כרגע כל העם היהודי, או משהו לא יישאר יהודי בעולם. 50% לגמרי, רובו ככולו, זאת אומרת, זה משהו מקרוסקופי, זה לא בן אדם כזה או אחר. מי אמר שעל זה נאמר הביטוי של שעת השמד? עכשיו, אני לא יודע, אין לי ראיות לפה או לשם. אבל מי שחי בסיטואציה, הוא יכול להרגיש מה נכון ומה לא נכון. אם הוא פוסק שהגיע להוראה, וגם חי בסיטואציה, הוא יכול להרגיש את זה. ולכן אני חושב שהמשמעות של איך נוצרות מחלוקות, שעל זה דיברתי פה יותר מדי זמן, בסופו של דבר מובילה בהקשר של השואה לצורת התייחסות או לפרשנות מאוד מעניינת של פסיקות חריגות שהיו בשואה. כי אתה פתאום מבין שהנסיבות באמת יוצרות הלכה שונה, זה לא נגיאס, זה לא בגלל שהיית בנסיבות, בוא ננקה את הנסיבות, זה השפיע עליך ולכן פספסת. אני עכשיו חי על הקורסה, אני אגיד לך מה ההלכה הנכונה, שיש בזה גם צד אמיתי, אני לא מזלזל בטענה הזאת. לפעמים באמת המצוקות יכולות לגרום לך בגלל המצוקה לפסוק אחרת, לא בגלל שנכון לפסוק אחרת, אלא כי קשה לך. בסדר? זה בעיה. ולכן אני אומר, יש פה איזון מאוד עדין, אבל לאיזון הזה יש שני צדדים. זה מה שאני רוצה לטעון. טוב, אני רואה שלא הספקתי, אז אולי נמשיך עם זה.